אני אנסה להגביר את הכל. אני מאוד שמח להיות פה, אני מרגש לבוא לכרמיאל ולראות שיש התעניינות ונכונות, ורצון לי ללמוד. יש הרבה מאוד כלים ומידע ודברים שחשובים כדי שתתמודדו עם המציאות הלא פשוטה שיש פה, שאני גם יתאר אותה בהמשך כפי שחקרתי, אתם מכירים טוב ממני. ואני בעיקר רוצה פה היום לתת לכם כלים איך באמת לא רק לדעת מה קורה בעיר מבחינה תכנונית, שזה באמת נושא מאוד מרכזי, התכנון בעיר מאוד משפיע כמובן על החברה, על ההוויה, על העתיד, אלא איך באמת, איזה כלים יש כדי לעשות את זה מעשי ולהפעיל לחץ על מחברי הציבור, שיקחו בחשבון גם את הצרכים של התושבים והתנהלו בצורה ראויה. אז קודם כל, השקף הראשון מראה את נושא ההרצאה, כמה הציבור מיודע ואיך אפשר להגדיל את המעורבות שלו. אתם יכולים לראות פה דוגמה של תסריט של טבע. מכירים את המונח טבע? מישהו פה לא מכיר אותו? תוכנית בניין עיר. תוכנית בניין עיר זה בעצם הצהרת הכוונות של העיר, איך היא רוצה לפתח שטח מסוים, בדרך כלל שטח חדש, לטווח של שנים קדימה. והתמונה השנייה מראה לנו בעצם איזשהו כנס של שיתוף ציבור שאנחנו נסים מאוד לבודד אותו במסגרת הפעילות של העמותה. יש לנו סלוגן שנקרא שמש, שזה ראשי תיבות של שיתוף ציבור, מנהל תקין ושקיפות. אז שיתוף הציבור זה היום הנושא של ההרצאה בהיבט התכנוני. אז אנחנו בנועת המשמר החברתי המקומי לאורך כל תקופתה מאז שהיא הוקמה בעצם מנסים להסביר לציבור את אחד הנושאים המרכזיים שההשפעה על חיי היום-יום שלו היא לא רק מהבחירות פעם בשנתיים שלוש, אלא גם ביום-יום המעשים. זה, אנחנו רואים את זה, כן. אנחנו יודעים שהרשות המקומית למעשה משפיעה בצורה מאוד משמעותית על חיי היום-יום של האזרח, וחשוב מאוד שהאזרח יהיה מעורב ושידע מה קורה, ושלא יטיל את כל יהבו על הבחירות בכנסת פעם בתקופה, אלא יהיה פעיל באופן שוטף. אתם יכולים לראות פה דוגמאות לדברים שהרשות למעשה משפיעה על חיי היום-יום, אם זה שכונה חדשה, איזה דירות יהיו, גדולות, קטנות, מי יהיה בהם. אתם מכירים את זה, כמה סופרמרקטים, תשתיות, שירותי תרבות,
כמה זה.
כן. וזה דבר חשוב, וגם אם אתם יודעים אותו, תעבירו אותו הלאה, תושבים, תמלאו יום-יום, וככה תוכלו להשפיע על מה שקורה ביישוב שלכם. ואנחנו יודעים גם שלא סתם אנשים לא יודעים, ולא סתם הם לא מעורבים, כי יש נתק מאוד משמעותי בינם לבין מה שקורה ביישוב שלהם. כולנו יותר מושמעים מהתקשורת הארצית ומה שקורה בכנסת, ולא כל כך יודעים וגם לא כל כך מאמינים. יש איזו תחושה של ייאוש, של חוסר אמון, מסתכלים עליהם כמו שחתים, אין סיקור תקשורתי מספיק, וגם אם יש, אז הוא בדרך כלל קנוי על ידי השלטון. וככה אפשר בחושך הזה לפעול ובעצם לעשות דברים שפוגעים באינטרס של הציבור, והתוצאה היא שאין פיקוח מספיק, אין ביקורת, אין באמת שיתוף אמיתי של הציבור. אז אמנם זה כתוב בשחור ואדום, אבל לא להתייאש, יש לזה פתרונות, ואנחנו נדבר היום על הפתרונות מההיבט התכנוני. יש עוד הרבה היבטים אחרים שונים, ההיבט התכנוני הוא מאוד מאוד משמעותי. ונתחיל קודם כל מתיאור המציאות. המציאות היא מאוד בעייתית, למרות שהיא משתנה עם השנים, עדיין מוסדות התכנון, שזה אותם ועדות מפורסמות, שמובצע הרבה בתקשורת של עצם ההחליטות, איך ימרו את הבחות האלה, ומה יהיה כתוב בהן, ומה הם יציעו, הן מאוד מאוד ריכוזיות, ולא ממש יודעים, הציבור לא ממש יודע מה הן אומרות, וגם אם כן, אתם מכירים את השלט הזה? ומה אני לפץ פה? כן, בטח נתקלתם ששמים שלט בפרויקט, באזור מסוים, כאן מתוכנן פרויקט חדש, ואז אתה מתקרב לשלט הזה, ודי לא מבין מה כתוב שם. זה לא סתם ככה. לא רוצים גם שתיתנו, כן? שפה תכנונית, מקצועית, המידע היא לא מספיק ברור ולא מספיק נגיש, והתהליך לא ברור.
תאריך. מה?
תאריך. כן, אבל תאריך עוד מילא. לפעמים כתוב שם כל מיני מושגים שאנשים פשוט לא מבינים אותם. וזה בעצם ממשיך את מה שאמרנו קודם. לא רק שיש נתק, לא רק שיש חוסר אמון. יש לנו גם ריכוזיות ואין לנו שקיפות. אין לנו אפשרות באמת שהציבור יהיה מעורב בתוך התהליכים, כי זה נוח גם למערכת שהמצב יהיה כזה. אז בואו נצלול פנימה ונראה באמת ונתחיל ללמוד איך אנחנו בתוך המציאות הבעייתית הזאת יכולים להכיר את המסגרות ולדעת איפה לתקוף אותם ואיך להיות מעורבים בהם. אז קודם כל נדבר מה זה תסריט בניין עיר, המושג הזה טבע. אז התסריט הזה למעשה משקף איזשהו תהליך תכנוני. נניח לוקחים שכונה חדשה בכרמיאל, ובמשך 5 שנים, 10 שנים יש צוות של מתכננים, יועצים שמתכננים אותם, עושים חלופות ועושים התייעצויות, בדרך כלל לא ממש פשוטים את הציבור, אבל הם מכינים איזשהו תוצר שאומר, כאן תקום שכונת מגורים, השכונה הזאת יהיה באזור הזה, בית ספר, כאן מגורים, פה פארק. וזה מסתכם בדרך כלל בתסריט כמו התסריט הזה, תסריט קטנים שמראה מה יש לנו במצב המאושר כרגע, ומה אנחנו מציעים לעשות. אתם רואים פה במקרה הזה יש איזה מבנה ציבור, שהוא לא מומש, הוא שטח שנשאר ריק לאורך שנים, והחליטו להפוך אותו, לפי המקרא, לאזור מגורים. שינו ממבנה ציבור למגורים. זה הקטן של התסריט, אוקיי? אתם רואים, כתוב פה תסריט למעלה, עם מספר והכל, ונלווה אליו, אחד כל פעם מבלבל פה בזה, נלווה אליו הוראות התוכנית. זאת אומרת, אם אמרנו שיש תסריט קטמים שמראה מה יהיה בכל מקום, אז ההוראות אומרות, בכל קטן אפשר לעשות ככה וככה. אם אני אומר שפה אפשר לעשות שכונת מגורים, אז בקטן הצהוב הזה של המגורים, יהיה מגדלים עד גובה של 10 קומות, עם גודל דירות כזה וכזה, אחוזי תחזית וכו' וכו'.
זה מה שקורה בדיקת
יהודי הקרקע? יהודי הקרקע זה הקטמים, אלה, כן? כל אחד מהם, זה ייעוד הקרקע המאושר, וזה ייעוד הקרקע המתוכנן, שזה בעצם מה אני רוצה לעשות פה, והוראות התוכנית מסבירות, מפרטות, מה יהיה בתוך הקטן הזה. קוראים לזה תכליות, שזה יותר מפורט כל דבר מה יהיה בו, זאת אומרת, לא רק ארק, אלא שיהיה בו כך וכך שבילים, יהיה בו איזשהו אלמנט כזה, הוא יהיה תציב, יהיה תציב, הוא יהיה תחלורת וכו'. והמסמך הזה, ההוראות, זה מסמך משפטי לכל דבר. ברגע שמאשרים את התוכנית, אפשר גם להגיש תביעה לדבר. בסדר, זה חשוב מאוד שתדעו את זה. שהוראות, מישהו פה זר לא מוסקים שאני אומר, אני לא יודע מבחינת דיון ציפיות, בגדול אתם מכירים את הדברים? בסדר? תסריט תוכנית והוראות, זה הבסיס שממנו בעצם ממשיכים את הפיתוח, וברגע שמאשרים אותם, מה שכתוב שם, זה מה שקובע. זה חשוב מאוד, ואפשר להשפיע על מה שכתוב שם, תכף נראה איך עושים את זה. אוקיי, אז אמרנו שיש לנו תוכניות, תב"עות שמקדמות פיתוח בצורה מסוימת, אבל יש תב"עות מהמון סוגים, וכל מערכת התכנון בישראל בנויה בצורה היררכית, משלושה חלקים, כמו שמקובל בצבא, כן? יש את המערכת הארצית הגדולה של תוכניות המתאר הארציות, בוודאי שמעתם הכי מפורסמת מהן. תמ"א 38 זה דוגמה מצוינת, שזה תוכנית מתאר ארצית שמטפלת בנושא של חיזוק מבנים לרעידות אדמה, אבל היא עושה את זה על כל הארץ. בסדר? יש גם את תמ"א 35, שאושרה לפני 7-8 שנים, שהיא כתבה פיתוח כלל הארץ. כן? יש עוד הרבה מאוד
תמ"א של כבישים.
כן, יש של כבישים, של מסילות ברזל, תוכנית ארצית שמדברת על כל הארץ. מתחתיה יש את תוכניות המתאר המחוזיות, שבעצם מממשות בצורה יותר מפורטת את המדיניות הארצית, תוכניות מתאר מקומיות ותוכניות מפורטות. מה ההבדל בין מקומית למפורטת? תכף אתם תראו, אני אגיע לדוגמאות בכרמיאל. מקומית זה לכל העיר כרמיאל, מפורטת זה לשכונה מסוימת. מהמקומית של כרמיאל אי אפשר להוציא היתרי בנייה לפיתוח, אבל מהמפורטת של השכונה אני יכול מחר לעשות תוכנית פיתוח כוללת, לפתח את התשתיות, לתת היתר בנייה ולבנות. זה התוכנית המפורטת בעצם זאת. שאחריה מגיע יותר בנייה. זה כל התהליך. ואנחנו צריכים לראות איפה בתוך התהליך הזה אנחנו יכולים להתערב כדי להשפיע ככה שמה שיתוכנן שבסופו של דבר ייתן מענה לצרכים של הציבור. אוקיי? יחד עם הפירמידה של התוכניות, יש גם פירמידה של מוסדות תכנון. המוסדות האלה בעצם מלווים את התכנון ברמות השונות ונותנים לו את התפוקות התשומות שלו במסגרת ועדות, יש לנו את המועצה הארצית, שהיא מאשרת את תוכניות המתאר הארציות ומעבירה אותן באישור הממשלה. ועדות מחוזיות, תוכניות מחוזיות, וועדות מקומיות, את תוכניות המתאר המקומיות. כל ועדה כזאת זה בעצם הרכב ציבורי, שיושבים פה כל מיני נציגים, וצריכים להחליט, טובה תוכנית, לא טובה, גובה, כמות יחידות דיור וכו' וכו'.
אחד
כן, בהחלט. המבנה הנה וזה בדיוק. כמו שהיה מוזמנת, כן. כל גוף כזה למעשה צריך את האישור של הגוף מעליו. זאת אומרת, אם יש לנו את הוועדה המקומית שמאשרת את תוכנית המתאר של כרמיאל, שאנחנו תכף נראה אותה בהמשך, אם היא רוצה לאשר את התוכנית, היא צריכה להגיע לוועדה המחוזית ולאשר אותה. אם הוועדה המחוזית רוצה לאשר את תוכנית המתאר של כל המחוז, היא צריכה לאשר את זה על ידי המועצה הארצית. המועצה הארצית, שבתמ"א 38, הייתה צריכה לקבל את אישור הממשלה. בסדר?
יושב
כן.
בוועדות.
תכף נראה את זה. תכף אנחנו בדיוק נראה את זה בהמשך, אם יושב בהם, הרכב שלהם, הכל נראה. עכשיו, מאחר מדובר...
סליחה
שאני
לא
מתנדב.
זה אומר שהמסלול מלמטה למעלה, ולא מלמעלה למטה?
המסלול מלמעלה למטה אמור להיות, כן? שיש לנו מסגרת ארצית שקובעת המדיניות לכל המדינה, כן? בזמנות תמ"א 35 דיברה על שנת 2020, היום יש תוכניות גם 2050, ומהן נגזרות התוכניות כלפי מטה. אבל המציאות היא כזאת שלא מעט פעמים, ובצע שהפלבח זה דוגמה מצוינת, אני לא יכול להתאבד, המציאות מכתיבה את השינוי, והשימוש החורג הופך בסופו של דבר למציאות שמכשירים אותו על ידי תוכנית מפורטת, ואם צריך גם משנים את התוכנית המחוזית. יש לא מעט מקרים שבהם לחצים פוליטיים מקומיים, שאלה מצוינת, בעצם מטביעים את התהליך. למשל, התזה שלי הייתה לנושא של מרינות בהרצליה ובחיפה, תהליך קבלת ההחלטות, והם החליטו בהרצליה להקים את המרינה, לשנות אותה לא מטר רוב, מתאים, לא מתאים, מתחיל את הארצית, אפילו לחצים מילימטר, דרך ראש העיר בתמונה לילנדאו, עד המועצה הארצית, כופף את כולם בשביל לשנות את התכנון הארצי, ככה, שבתוכנית הביטח של החופים תהיה מרינה בהרצליה. זו דוגמה מצוינת, מה אמור להיות ומה יש בפועל. והחשיבות שלנו כמי שיוצאים בוועדות זה באמת להציר את האיזונים כך שכן הדברים יבואו מלמעלה למטה. כי לצערי, מה שקורה מלמטה הוא בדרך כלל אינטרסים של הון שלטון ולא דווקא אינטרסים של הציבור. ובהמשך לדוגמה
הזאת, המינהל מקרקעי ישראל יכול לכפות על משרד הביטחון לפנות את מספרי הים בשביל צרכים ממשלתי.
אם הוא מקבל במדיניות ממשלתית, אם הוא מקבל במדיניות ממשלתית, אז כן, אבל זה כבר מחוץ לחוק של הצעה. וזה מאוד מורכב, זה יכול להיות גם תוצאה מלחץ ציבורי שמשנה תוכניות, אבל אלה באמת...
זה מצרכים, אבל
נוגע
מתוך צרכים לדיור.
כן, נכון. בקבינט הדיור היום עושה שינויים מאוד משמעותיים מתוך איזושהי מדיניות ממשלתית חדשה.
בגלל זה לפעמים מצרפים.
כן, נכון. אבל באמת, אני יודע, זה מעניין, זה המון כיוונים, נדבר קצת על קבינט הדיור בהמשך, בסדר? אז מאחר והנושא הזה... שאלות אליי, בסדר? מאחר והנושא הזה מאוד מורכב ומאוד משמעותי בעולם שבו אנחנו עובדים, את כל המערכת הזאת מלווה, זה לא כך עובד, מלווים הגופים המקצועיים לכל אחד מהרמות, למועצה הארצית. יש...
רגע, עוד שאני מרוס על אליו, אז בוא תגיד לי בינתיים ונפתר...
אז תחזור אחורה. אוקיי. יש גופים מקצועיים שמלווים את התהליך, אם זה מנהל התכנון, דרך אגב, זה המון המון בכותרות עכשיו. שמעתם מנהל התכנון, עובר במשרד האוצר, עכשיו אתם מבינים מי זה? זה הגוף שלמעשה אחראי מקצועית לכל התהליך של אישור התוכניות, כל התוכניות כולם למעשה, ברמות השונות, בעיקר הרשות המחוזית. ברגע שמעבירים אותו למשרד האוצר, אז בעצם השיקולים והאינטרסים של הציבור כבר לא כל כך מקבלים מושפל כאן, זה נקרא שיקולים כלכליים, לצערנו הרב. אבל זה הגוף. מתחתיו יש לשכות התכנון המחוזיות והרשויות המקומיות. אם מי מכן רוצה לראות תוכנית מצב מקומית, הוא צריך להגיע ליחידת ההנדסה ברשות המקומית. מכירים את המקום הזה? מישהו מכם היה למהנדס העיר? כן? ולדרוש מה שצריך, ואם אתם רוצים להתערב בתוכנית שנמצאת בסמכות לתכנון המחוזית, אתם צריכים להגיע ללשכת התכנון המחוזית שנמצאת בחיפה. נצרת, נכון. נצרת, נכון.
נצרת,
נכון, צפון. ושם להגיע להרחיב ולהגיע לבודקי התוכניות, יש מאוד אנשים שמבהבים את התוכניות בין המצויים, זאת היא המסגרת, אוקיי? וכל אחד עם הסמכות שלה מאשרת, ירון, אתה יכול להעביר לי הלאה? אוקיי, אתה שאלת לגבי הרכב הוועדות? מי שאל?
כן, אני, כן. מי יושב
בוועד? אנחנו נרד ישר למקומית, כי מפה והחלה אני באמת רוצה לרדת למטה, אנחנו נדבר על הוועדה המקומית הכי רלוונטית אליכם.
רגע, אז אני רק שנייה אעצור. א', השלט לא עובד, אז אתה תתחיל אותי.
כן.
ב', נכנסה יהודית, שהיא נציגה של קרן ליברט, ששותפה ותומכת בנו בפרויקט של הקורסים האלה, אז ככה הייתה אמורה להגיע לה בהתחלה וכנתה, אבל מהפקקים וזה, אז אנחנו כרגע נמשיך, ואולי בסוף ההרצאה נתן כמה דקות לספר על הקרן ועל הפעילות שלה. סליחה,
חמי, ומי השלב? טוב, אנחנו נמשיך לתוך התהליך, ואנחנו נמצאים בשלב שאנחנו יודעים את ההיררכיה, שאת המסגרות השונות של התוכניות ברמות השונות, במוסדות התכנון שמלווים אותן, והנמוך ביותר זה הוועדה המקומית שמאשרת תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות בתוך תוכנית המתאר שמתוכה מוצאים היתרי בנייה. בסדר? ככה בינתיים עד פה ישבנו כאן. מי יושב בוועדה הזאת? הוועדה הזאת היא ועדה ציבורית. ויושבים כבר נציגים של משרדי ממשלה, יכולים לראות משרד הבינוי, משרד לביטחון פנים, נציגי המשרד להגנת הסביבה, במקרה הזה שזה אנחנו, משרד התחבורה וכו'. יש גם נציגים של הגופים הירוקים, במקרה פה כתוב רשות הטבע והגנים, אבל לפעמים זה גם אדם טבע ודין, וחברה להגנת הטבע, הם עושים החלפות ביניהם. ויש לנו את הנציגים של האדריכלים והמהנדסים, ועכשיו ברפורמה החדשה הוסיפו וחיזקו עוד את הנציגים של משרד הפנים בתוך הוועדות האלה. אגב, אני מדי פעם מזכיר קצת דברים מהתקשורת, מישהו זוכר את הסיפור שהיה שראש מנהל התכנון בינת שוורץ החליטה שהיא מוציאה את נציגי הארגונים הירוקים והגופים המקצועיים בתוך מנהל התכנון כדי לנסות לסרס את הכוח שלהם. נכון שזה לא ממש הצליח, אבל זה דוגמה, אז מדובר על הנציג הזה והנציג הזה. שני אלה ברמה ארצית, במועצה ארצית, ניסו להוציא אותם. זה מה שכל הזמן מנסים לעשות. מאחר והגופים האלה מייצגים את האינטרס של הציבור, ואנחנו יודעים באיזה כוחה אנחנו נמצאים. אז יש כל מיני כוחות שמנסים להוציא אותם כדי לקדם אינטרסים של הון שלטון. אוקיי? וזאת סיטואציה לא פשוטה, אבל אני מקווה שאנחנו נעבור את הגל האחור הזה. אוקיי? אז זה המסגרת בגדול. יש קצת הבדלים, שלום, ברמה המחוזית והארצית, אבל חשוב לזכור שזה מסגרת של נציגים משרדי ממשלה, נציגים מקצועיים ונציגי ציבור ונציגי הירוקים. כמובן שיש גם חברי מועצה, שכחתי להזכיר אותם, כן? חברי מועצה יש בוועדה המקומית, והיושב ראש הוא ראש העיר, אוקיי? זוהי המסגרת, זאת מסגרת דמוקרטית, קבלת החלטות, הרמת ידיים, הצבעות וכולי. זוהי המסגרת, אוקיי? תמשיך. טוב, אל תיבהלו מהשקף, אני בכוונה סימנתי את הריבועים האדומים, את המלבנים האדומים, כדי בגדול להראות לכם את התהליך. אתם זוכרים שדיברנו על ההיררכיה של התוכניות? כל תוכנית כזאת היא עוברת תהליך שבעיקרו הוא חמישה שלבים. השלב הראשון, התוכנית מגיעה לדיון ראשון בוועדה המקומית, כן? בדרך כלל, זו תוכנית בסמכות מחוזית, אז היא לא מחליטה לאשר אותה, אלא היא ממליצה. זוכרים שאמרנו שמעלים את זה לבמה מעל. היא ממליצה לאשר את התוכנית. אחרי שהתוכנית הזאת הייתה בדיון בוועדה, מחליטים להפקיד אותה. אתם מכירים את המושג מה זה להפקיד? נתקלתם פה? מה זה אומר? נותנים לציבור את האפשרות וההזדמנות להשטיח ולהציג את טענותיו לגבי התוכנית. לצערנו, על פי החוק, הוא יכול רק להגיד את דעתו. לא חייבים לשמוע אותה, חייבים לשמוע אותה, לא חייבים לקבל אותה. בסדר? אבל עדיין זה דבר חשוב. מה?
אבל חייבים לשמוע, לא חייבים לך.
כן, נכון.
מה הציבור, בן אדם הפשוט, מה מקבל סרטוטים?
כן, תכף נגיע לזה.
המצאה של האנשים
שואלים לא מבינים סרטוטים. נכון, אני אגמור את התהליך הזה, הכללי, ונראה מה אנשים רואים ונבין מה הם יכולים לראות ולהשפיע, בסדר? יש לנו תהליך של הפקדה, אחרי 60 יום ממועד הגימור של ההחלטה להפקדה, ואז יש תהליך של התנגדויות, שבו בעצם האנשים יכולים לבוא לוועדה ולהגיד, מתאים להם, לא מתאים להם, חושבים צריך לשנות וכולי. ובסופו של דבר, אחרי שהתהליך הזה נגמר, מחליטים אם לאשר את התוכנית או לבטל אותה. עכשיו אני רק אזכיר ספציפית לגבי התנגדויות בגדול, מה שאתה צריך לעשות זה מפרסמים שלט על הפקדת התוכנית, אתה צריך להגיש תצהיר חתום על ידי עורך דין, ואתה יכול לבוא ובעצם להציג את הטיעונים. אתה מסתכל בארכיב של הוועדה המקומית על התסריט, על ההוראות, בסדר? ואתה יכול להגיש התנגדות ולהגיד שלדעתך, בקטם של הדיור שיש בו מגדל של 20 קומות, זה עושה צל על הבניין מצפון, ואתה חושב שזה צריך להיות 15 קומות. כן,
אתה מבין.
מה?
עבד על המאמץ.
לא מדויק. נכון וגדול, אבל לא לגמרי. אני עצמי נתקלתי במקרים שבהם בכל זאת, תוכניות גדולות, עם לחץ ציבורי משמעותי, ממנים חוקר, ויש מקרים שבהם צריכים להציג אותם.
היה לחץ גדול, למה לא מריגן בחיפה?
אני חושב שכל מי שנמצא פה בחדר, אני מאמין שהוא מונה מהמעט הצלחות ולא נופל מהכישלונות, אחרת הוא לא היה פה. בכל זאת יש תהליך מתקדם של מודעות ושל השפעה. אני עצמי ראיתי, ישבתי בוועדות, ראיתי, אתן לכם דוגמה באמת למה שאמרת עכשיו. האם הוועדות האלה בכלל מקשיבות? אני יועץ ציבורי ללשכת תכנון מחוז ירושלים, אוקיי? הייתה החלטה להפקיד באזור בית שמש, שהוא מאוד מאוד רגיש. הגיעו תושבים לדיון להפקדה, אוקיי? לשלב הזה. ועשו הפגנה בתוך הוועדה. פעם ראשונה שעושים שם הפגנה, חברי הוועדה היו בהלם, אוקיי? אני אומר לכם, זה נראה כאילו שזה לא עוזר. אבל אני הייתי אחרי זה בדיון, שלושה שבועות אחרי זה, בדיון אחר, בדיון פנימי עם מתכנת המחוז וחברי הוועדה, אחרי שכל הציבור יצא. ואז פתאום היא אומרת, אתם זוכרים שהם שם צעקו לנו כך וכך? תתקנו את הסעיף הזה כדי שלא יראו ויצוקו לנו שוב. זאת אומרת, זה בכל זאת מהדהד, וזה בכל זאת משפיע יותר ממה שנתראה לכם. בסדר? אני יודע שבקרבי זה לא פשוט, תכף נראה את זה, אבל אני, כן, תנסו להיות אופטימיים, בסדר? הדברים שאתם עושים, משאירים עד לא מועד, אם לא בזמן הזה, אולי בהמשכו. בסדר, אז זה התהליך. המלצה להפקדה, הפקדה בפועל, התנגדויות, דיון בהתנגדויות ואישור תוכנית. אוקיי? הלאה.
אותו בן אדם פרטי, אתה נתן לו דוגמה שבונים בניין של 20 קומות ואני גר ליד הבניין הזה, לי באופן אישי, רק לי זה מפריע, זאת אומרת, שכנים אחרים, זאת אומרת, מה אני בתור אינדיבידואל, בן אדם פרטי יחיד, לא ציבור, אני לא יכול לארגן עוד אנשים שמשכונה אחרת לבוא להתנגד לזה, כי
מותר לך לבוא ולהציג את התנגדותך לכל אדם שיש לך עניין
להקשיב, חייבים להקשיב,
כן
מה הכוח שלי
פה?
מה יש
לך?
תראה, אז
קודם
כל, הכוח, אתה יודע, זה
עניין.
אני אומר,
בניין
של 20 קומות מסתיר לי, עושה את זה, כל היום אחר.
הוא
מסתיר,
מה
תראה
לך?
זה מופיע לי, רק לי, לא לאף אחד אחר. מה אני עושה?
תעבור
דירה! מה שאתה יכול לעשות, זה לעשות, למנף את ההתנגדות שלך, ככל האפשר לנסות לגייס תושבים אחרים, להשיג אולי איזה חוות דעת מומחה, או להתבסס על איזשהו חוק או תקנה. תכף אולי נראה כמה דברים שאפשר היה לעשות של החיים. אבל אתה יודע, זה חוקי החיים. אם אתה יחיד, אז קשה יותר להשפיע על שכנע. אם אתה פה עם עורך דילים ועם זה, אז יותר. אבל זה מה שיש.
ולעומת זה, אם אתה תשובה, אתה מגייס את המשטרה, ומאזיזים את
העניין. נכון, אבל בוא ננסה לראות מתוך מחשבה מאפשרת ואופטימית, כי באמת אחרת מה אתה. יש מקרים, ואני ראיתי למשל, אם מדברים למשל כן, יש את זה בחוק לבניית בגדים, סעיף שאומר שהזכויות האלה זכותך, לדרוש שלא יבוא בניין ויצר על הבניין שלך, ואתה יכול לקבל על זה פיצויים. יש גם חוק, סעיף 197 לחוק, שמאפשר לכם לדרוש פיצויים על ירידת הערך של הנכס שלכם, בגלל תוכנית, בגלל שאתה משפיש לכם. בסדר? אז יש דברים שהחוק מאפשר לך להשיג את הוצאות הביצויות. בסדר, אם תרצה, נרחיב את זה, שתי דוגמאות, כן?
יש סעיף בחוק הזה שעל ירידת ערך עקב כניסת חרדים
מוסחים. אם תצליחי להוכיח את זה, כן? אבל אני אומר לך, איפה שאני גר למשל, הגשנו תביעת פיצויים על כביש, שהיה לנו שדה פתוח, ועכשיו הכביש, וכל הדיירים, שני בניינים, הגישו תביעת פיצויים, לפי סעיף 197 לחוק. בסדר? אז יש כלים, אמנם לא הרבה, אבל יש. בסדר? ועכשיו אנחנו נכנסים לתוך המציאות, תיארנו ברמה התיאורטית מה זה בכלל החוק והוועדות והטבעות, ויש לנו את חוק התכנון והבנייה, של חוק מ-1965, שמעגן בעצם את כל המושגים שהזכרנו, מה זה תוכניות, מה זה ועדות, מה מחליטים, איפה מחליטים, חוק מאוד גדול ורחב, ועכשיו בעצם שינו את החוק הזה, בסדר? היום יש לנו מצב חדש שבו למעשה נותנים יותר סמכויות לרמה המקומית, נורא חשוב להגיד. אם בעבר כל תוכנית שהייתה משנה את התוכנית המתאר המקומית של כרמיאל בצורה משמעותית הייתה מגיעה למחוזי, היום המצב השתנה. אם כרמיאל תעשה תוכנית מתאר כוללנית, אני לא יודע אם התחילו או לא, בפריפריה פחות עושים את זה. אבל אם היא תעשה, לפי החוק החדש, מה?
יש תוכנית שהיו צריכים לאשר אותה עד מרץ האחרון, ובינתיים הציגו אותה פרלימינרית למועצת העיר, והשתיקו.
אבל לכשיאשרו אותה, אז כל תוכנית שתתאים לה, תישאר פה, ברמה הזכונית. חשוב שתדעו את זה. וחשוב מאוד, ומקווה שתהיה יותר אפשרות להשפיע, וחשוב, החוק הזה, זה השינוי המהותי בו, שבעצם נותן יותר סמכויות לרמה המקומית להחליט לגבי העתיד של התוכניות. הטוב ולרע, יכולים לאנשים להגיד שדברים נתקעים שנים במועצה הארצית או במחוזית. אני חושב שזה שינוי לא כל כך טוב, אבל ימים יגידו. בסדר? אז זה בגדול ככה בבריף התיקון לחוק. נמשיך הלאה. טוב, נדלג על זה, פחות חשוב. לא צריכה לך להגיע לוועדה המחוזית, בסדר? אני יושב בוועדה המחוזית, אני לא יכול להשפיע. אני, כהגנת הסביבה, לא יכול להשפיע, תגיע ברמה המקומית, בסדר? והחלק השני של הרפורמה זה הנושא של הרישוי, שאומר שיש כל מיני נושאים שבעבר נדרש לנו יותר בנייה, וזה דווקא יש לזה סוג של עליון. שעברו, אי אפשר לשגע את האזרחים על כל מרפסת וכל מזגן, ואנחנו נותנים, נשים את הדיון מהמשתן, אנחנו נותנים עובדים מסוימים שבהם לא יהיה יותר דרישה להיתר, יהיה פטור מהיתר, בסדר? אז ברוב המקרים זה טוב, כמו מקרה המרפסת.
המידע זה פתוח לציבור?
מה? באתר של משרד הפנים יש מצגות של הרפורמה, אפשר להיכנס, אני יכול לראות כאן תכף, נדמה לי יש לי תלים פה בהמשך, בסדר? אבל בגדול, זה המהות של הרפורמה, וברוב המקרים דווקא בנושא של פטור מהיתר זה לא רע, אם כי גם כאן יש צרות, כן? רוצים למשל קבל דלת להשאיר בפטור מהיתר, או כל מיני דברים שלא יעלה על הדעת, שאף אחד לא בודק אותם. בסדר? אז כמו כל דבר בחיים, יש יתרונות ויש חסרונות. בבית הישיר לאזרח, קצת יותר יקל על החיים שלא יצטרך לרוץ אחרי הוועדה על כל אישור, בסדר? אז זה שני הסעיפים המרכזיים ברפורמה הזאת, ובאתר משרד הפנים נכנסים, כותבים אפילו במונח חיפוש רפורמה, ומגיעים, יש שם הסבר, בכלל, אתה משרד הפנים בשנים האחרונות מאוד השתפר, תכף נראה דוגמאות, בסדר? בוא נמשיך הלאה. אז הנה יש פה עוד כמה שינויים ברפורמה, אפשר לראות את ההרכב של הוועדות, כן? לא הזכרתי אותם, הזכרתי רק את המועצה הארצית, אבל רק שתדעו, יש עוד ועדות נוספות ארציות, כמו למשל הוועדה לממי חופין, הוועדות, מי שמע על הוועדות האלה, הוועדל והוותמל, שמעתם על כל קבינט הדיור של יאיר לפיד, כן? כל מיני ועדות ארציות שמקדמות תוכניות למגורים, לוקחים אותם לרמת, יש לנו כזאת בתרמיאל, ותמל, תוכנית תמל, יש לכם פה אחת כזאת?
אני חושב שכן.
כן, זה תוכניות שבעצם יושב קבינט הדיור.
דיור בר השגה?
קשור, אבל הכוונה היא שמה שעשתה המדינה כדי לקדם היצע של דירות, לוקחים תוכניות מהערים, מאשרים אותן בוותמ"ל הזה, ועדה ארצית חדשה, ובעצם עושים את זה מהר יותר כדי להגיע לתוצאות. אז זה עוד ועדה שקמה בעקבות קבינט הדיור, ויש לנו פה את הוועדות המקומיות שהם קצת שינו את השמות שלהם. אם פעם הייתה ועדה מקומית, עכשיו ברפורמה יש ועדה עם תוכנית מתאר, ועדה רגילה, יש תהליך שלם, אני לא אלאה אותם הפרטים, אבל הוועדה המתקדמת ביותר זה זו שיש לה תוכנית מתאר כוללנית, היא בעצם מקבלת את הסמכות, היא יכולה לאשר תוכניות מפורטות בלי להגיע לוועדה המחוזית, בסדר?
מי
רשאי
להשתתף בכל
ארבע תהליכים? בוועדה תוכנית מניעה, כאילו, הראשית של דפה, זאת אומרת שעכשיו היא התפצלה לאפה. היא לא התפצלה, זה תהליך, ככל שאתה מתקדם בתהליך, ככה אתה מקבל בעצם
דירוג. אפשר להציג
בכל
אלה,
כן, או
שזה
אלה.
רק אלה
שנבחרו? זהו, שאין היום, יש ועדות משנה של העירייה, נציגי ציבור, אבל גם כן, לא בדיוק, אין היום נציגי ציבור, יש נציגי ציבור חבר מועצה. זאת היא המציאות של החוק נמצא, כן? אין הגדרה כמו של, יש נציג של ירוקים, אבל ראינו את הכל. חברי מועצה, נציגים של משרדי ממשלה, אבל נציג ציבור...
התיאוריה היא שחברי המועצה הם נציגי ציבור, זה התיאוריה.
אבל זה לא שיש ארבע ועדות, אלא ככל שהעיר מתקדמת יותר בתהליך, היא מקבלת יותר עצמאות ושם חדש. בסדר? הלאה. טוב, לפני שאני צולל לשיתוף ציבור לעומק, עם הדוגמה של בית ספר פלמ"ח, אני רגע עושה פאוזה. זה מתוך הפגנה שהייתה עכשיו מול משרד הממשלה על הרפורמה הגדולה של כחלון. שבעצם את כל מה שאמרתי עכשיו, כן? כל המסגרת שאנחנו מכירים, לוקחים אותה ומרכזים אותה תחת משרד האוצר. לוקחים את כל מנהל התכנון, ובוחרים את המוסדים, אמרנו שזה הגוף המקצועי שמלווה את המוסדות תכנון, העבירו אותו למשרד האוצר. יושבי הראש של הוועדות, כל ועדה כזאת שיושב ראש ומתכנן, יושבי הראש יהיו נציגי משרד האוצר. הם לא יהיו אנשי מקצוע יותר, בסדר? זאת מציאות מאוד עגומה, שלא לומר דיקטטורית, שלא לומר ריכוזית, ומקטינה את יכולת האזרח להיות מעורב, ובעקבות זה הייתה הפגנה, ממש עכשיו, נגד המונופול של כחלון, כן, הפורום לדמוקרטיה עם חברי כנסת וארגוני סביבה, מנסים לדעתי את זה מעט מדי ומאוחר מדי עם כל המומנטום הזה של יוקר המחיה, תראו זה קצת התנגש לנו בפנים, כן, יצאנו לרחובות על יוקר המחיה, ועכשיו סוג של מנצלים את זה לטובת תהליך, שהוא תהליך שמאוד מרכז את כל הכוח בידי מעטים ומקטין את כל של הציבור. זו המציאות, ונניח, ואני מקווה שבאמת בכל זאת אנחנו לשמור על המתכונת הקיימת, אני באמת לא יודע, שמתי את זה רגע כאיזושהי צומת דרכים. אם באמת מנהל התכנון ישמור על אופיו, במסגרת של החוק תישאר כפי שהיא, עכשיו נראה איך מיישמים את שיתוף הציבור במסגרת הקיימת. בסדר? הלאה. טוב, בואו נצלול לעומק, אנחנו מדברים על שיתוף ציבור. מה זה שיתוף ציבור ולמה זה כל כך חשוב, כן? אז הרעיון הוא שהוועדה המקומית יהיה מוכן, אין נציג ציבור, לפחות שיביאו את אותה תוכנית מתאר החדשה של העיר. ויציגו אותם בפני התושבים, יראו אותה ליחידים, לקהיליות, לגופים שונים. גם כשעושים שיתוף ציבור, עושים אותו כבדרך אגב, רק מציגים אותו ורק למומחים, זה דבר מאוד מאוד קשה להם מאוד, הידע זה כוח, כן? קשה מאוד לגופים האלה להיפתח. אבל זה הרעיון, לייצר הידברות ישירה, ובזכות ההידברות הישירה הזאת היא בעצם אפשר ללמוד מהניסיון של התושבים, אפשר לצמצם עלויות, יש לזה הרבה הרבה יתרונות, יש פה ערך של שקיפות כמובן, זה פועל לטובת הציבור, אני לא חושב שצריך להסביר לכם כמה הדבר הזה חשוב. וכמובן בשורה התחתונה זה נותן מענה טוב יותר לצרכים של אלה שהתכנון מתייחס אליהם. בסדר? אז יש תהליכים כאלה, הם מתחילים לקרות בעיקר בערים המרכז, תל אביב וכרמיאל אונדו, אבל אנחנו בואו ננסה לראות איפה הציבור יכול להשתתף ואיפה הוא יכול להשפיע. בסדר? בואו נמשיך. אז בואו נראה איזה כלים, קצת הזכרנו את זה בהתייחסות אליך, מה אני יכול לעשות או מה הרשות מחויבת להציג כדי שאני אדע, כדי שאני אהיה שותף. אז קודם כל שתדעו, הם חייבים להודיע על הפקדת תוכנית, על אישור תוכנית ועל הוצאתה לפועל. הבעיה שהם לא מודיעים, הבעיה שזה נגיש. מפרסמים את זה ברשומות, התושבים לא מפורש, שתנים בשלט הזה, כן, של ההפקדה, ותחליטים אותו, וזה לא מספיק. אבל תדעו שהם חייבים, הם שמעתם על אישור תוכנית או על ההפקדה, וזה לא פורסם משום מקום, אתם יכולים לתרוש את זה ולתבוע את זה, בסדר? הם חייבים גם שיקול דעת לגבי הידוע, הם צריכים לשמוע, כן, את הדרישות של התושבים, הם לא יכולים סתם לידע, הם צריכים לראות בדיוק איך לעשות את זה, והם צריכים לעשות את זה על ידי פרסום, בעיתון, ברשומות, בלוחות מודעות. יש לכם לוחות מודעות פרסום על אישור תוכניות? לא נראה לי.
אני רוצה לשאול לגבי חובת ידוע, מה לגבי חובת ידוע על שינוי ייעוד קרקע, או כוונה לשנות ייעוד קרקע? איפה אתה יכול לעלות על זה?
יש את זה במסגרת, זה נקרא תיקון 77-78 לחוק, שאומר, סעיף 77 אומר, כאן אנחנו מתכוונים, הם צריכים לפרסם את זה, מתכוונים לעשות את תוכנית חדשה, ואז הם קובעים תנאים להיתרי בנייה. אני רוצה לומר שכאן אנחנו הולכים לעשות תוכנית, ומי עכשיו הלאה לא נמשיך לתת היתרי בנייה למה שהיה, אלא היתרי בנייה להתאים מול התכנון החדש.
אבל הם דוחים את זה, כי הוא תופס רק איזה שנה, אז הם משתדלים לא לעשות.
כן, אני אתן לכם דוגמה מהעולם שבו אני מכיר במקרה, שאני פתאום חושב על זה שהייתי בוועדה שהיה בינוי של איזה ישוב ביד נחל, ורצו לעשות תוכנית לנחל עצמו, והיו בונים שם מבנים חקלאיים, אז הוועדה המחוזית הצהירה שסביב הכתפיים של הנחל הזה, מעכשיו הלאה, אי אפשר לבנות יותר מבנים חקלאיים, על פי סעיף 77, מצהירים על תוכנית, סעיף 78 אמר, אם אתם רוצים פה לבנות משהו, אז רק צמור, וזה נתנו תנאים. זו היה מסגרת שהם יכולים לפרסם בה, אבל שוב, אני כל הזמן אומר את זה, זה לא מספיק, בסדר? אבל לפחות תדעו שזה מה שיש.
ויש הבדל בין הקרקע של המינה לבין קרקע שהיא בטאבו?
מבחינת ההליך ידוע בפרסום,
אותו דבר.
אותו דבר, כן. וכמובן, חוץ מזה, גם יש את התוכנית עצמה, ברגע שמפרסמים אותה להפקדה, זה בעצם סוג של ידוע. ברגע שמפרסמים אותה,
אבל אם אתה רוצה למחות או לעשות לעצור משהו,
רק בשלב ההתנגדויות.
בשלב של שינוי ייעוד, אז
אתה... שלב
ההתנגדויות,
זה שלב מאוחר מדי.
בשביל זה כל כך חשוב לעשות שיתוף ציבור, כדי שאתה תוכל להשפיע ולהכניס את האינפוט שלך, נכון?
לא, מבחינתם כמה חשוב לא לשתף את הציבור.
נכון. בגלל זה הם שמים שלט, שהוא עם אותיות כאלה, סיני אותנות,
זה שיפור, לא שש שנים גם את זה לא.
נכון, ואני, אתה יודע למה? אני עבדתי אז מזה יותר מזה, עשרה יהודית נאות. יש את זוכר אותה?
כן,
נפטרה מסרטן, אני הייתי במחוז מרכז, זה הגיע אלינו, המחוז הראשון, ככה משתה, מדברת בכל, אחרי 40 דקות יצאה בקשרה של סיגר, הפסיקה את הישיבה, שזה הדוי לבן עדיין. הדבר הגדול שהיא עשתה, אחד הראשונים שהיא עוד הספיקה, שאומרה, אין יותר פרסום של הודעות להפקדה בעיתונים, אנשים צריכים לראות את זה בעיניים. היא זאת שהיא הייתה אחראית על השלט, שזו התקדמות גדולה מאוד. כי כשיש שלט, אתה רואה מה שלך, שיש באמת שינוי. עד שלא היה השלט הזה, פתאום אנשים היו רואים שופל ברחוב, לא יודעים בכלל שהייתה הפקדה. לא יודעים, זה פורסם בזה שני עיתונים יומיים, וכשאתה רואה את השופל אתה כבר לא יכול לעשות שום דבר, כן? פחות בהפקדה עוד איכשהו אתה יכול לצפות
שפיר.
אז הנה זאת דוגמה של בכל זאת סוג של התקדמות, ואני באמת חושב שעם המודעות של הציבור, והבנות, הפייסבוק והכל, דברים בכל זאת משתנים. אני גם מאמין שהליכי שיתוף הציבור האלה, שבאמת מכנסים את התושבים ומציגים, ילכו ויכנסו יותר ויותר. עכשיו אתם מבינים כמה הם חשובים. כי בדיוק מה שאמרת, באמת אחרי החלטה להפקדה, אנחנו כבר נמליץ על התוכנית, יהיה להם קשה לסגת ממנה. לכן שיתוף הציבור כל כך חשוב. בסדר? דלמה, אתה בסדר? שמעת אותי? אני מדבר קצת מהר. כן. טוב, הלאה. פירוט של אמצעי הידוע, קצת הזכרתי אותם, לא ניכנס לזה יותר מדי, אני כבר רוצה להגיע לבית ספר פלמח, כן, אבל רגע, יהיה יותר מעניין. תסתכלו, דיברתי על משרד הפנים, מי שרצה אני יכול להעביר לו את זה אחרי זה, יש שני אתרים מרכזיים שבהם אפשר למצוא מידע על תוכניות, אחד זה מנהל מקרקעי ישראל, בסדר? יש להם מנוע חיפוש בתוך האתר, שאפשר לראות כל תוכנית מאושרת, אפשר להיכנס, להקיש פה את השם של היישוב, או לתת את המספר של התוכנית, ולהגיע דרכו לתסריט ולתקנון, ויש את אתר משרד הפנים, בסדר? אני הייתי אמור להראות לכם את זה אינטראקטיבית, אבל אני גם באמת יכול לשלוח לכם את הלינק, תשלח את הצו, אז אתם תוכלו לפתוח את הלינק, בסדר? חסים לאתר משרד הפנים, תכף תראו את זה בדוגמה, אפשר להגיע לשם לתסריט, נוראות לפרוטוקול, ואפילו לתמילים של הישיבה, אוקיי? לפעמים מוצאים שם צרות בלתי רגילים לתמילים האלה. אני אומר לכם, אתם יכולים, תכף נראה את זה בהמשך, בסדר? אז מנהל מקרקעי ישראל ומשרד הפנים, דרכם אנחנו יכולים לראות תוכניות, והנה, בשורה. היום יש מערכת מקוונת של משרד הפנים שנקראת מבט. המערכת הזאת היא דורשת מכל האדריכלים המתכננים להעלות את התוכניות מראש לקראת קליטה. וכבר היום משרד הפנים יש לו אתר שנקרא קווים כחולים, שכל התוכניות שנקלטו בוועדות כבר מופיעות בתוך האתר הזה. תרשמו לכם קווים כחולים, אני אומר לכם שזאת התקדמות אדירה. זה אומר שאני יכול לראות את עיקרי התוכנית עוד לפני שהיא אפילו נדונה. בסדר? ואני יכול להפעיל לחץ ציבורי, אני יכול לבנות לראש. אז אני באמת אומר לכם, אנחנו קצת פסימיים, אבל בכל זאת יש כל הזמן התקדמות. העובדות האלה נאלצים להיות יותר שקופים ויותר פתוחים, והדוגמה הזאת של הקווים כחולים היא דוגמה מצוינת.
סליחה, האתר הזה
של
משרד הפנים יעבור למשרד האוצר,
או שאין לזה
שום קשר?
אני לא אחראי לעבור למשרד האוצר, אני לא יודע. אמרתי, לא סתם שמתי את השקף הזה, אני באמת לא יודע מה יהיה. אני מאוד מקווה שהמסגרת הזאת תישאר. זאת אומרת, אתה היית לי במשרד האוצר. קשה לי להאמין שהם יפותקו את כל האורגן האדיר הזה, ששנים, מאז חוק התחלות בנייה, ופתאום ישנו את כל הדמות. רק האינטרסים הפוליטיים של המשחק הכוחות יהיה שונה. הלאה. טוב, דיברנו על תיקון 80, הנה, זה נושא חשוב מאוד, מחויבות, אם דיברנו על שיתוף ציבור, או נקרא לזה איך הציבור יכול להיות מעורב, אז זאת אחד הדרכים שתדעו, שלפי התיקון הזה בחוק הם חייבים להקליט את מהלך הישיבות. אני לא יודע, אצלכם מקליטים את הישיבות?
כן, מצלמים דם.
לא,
זה
לא מועצה.
אה, לא, ישיבות, ועדות?
לא, ועדת התכנון.
יש לכם...
לא, לא, לציבור אין, אפילו אין גישה, אי אפשר
לראות. הנה לך, הנה לך, דורון, בבקשה. יש לכם סעיף בחוק, מצידי אפילו תגישו תביעה. הנה כתוב, הם חייבים, כל מוסדות התכנון, במועצה ארצית, ועדה מחוזית, ועדה מקומית, חייבים להקליט את הישיבות, להוציא פרוטוקול ולפרסם באינטרנט. בסדר?
אוקיי, תודה.
הלאה. טוב, אז זה איפשהו מסכם את אפשרויות מעורבות הציבור ברמה המקומית. אז אמרנו, בהכנת התוכנית, כפי שאמרנו, אין חובה לקיים דו שיח, אבל אם יהיה את הקווים הכחולים, לפחות תוכלו קצת יותר לדעת, בסדר? וזה עדיין לא נמצא בחוק, יש רשויות שעשות ויש כאלה שלא. אחרי זה, בדיון, הייצוג הוא רק על ידי נבחר הציבור, שזה חבר המועצה. בשלב הפקדה, יש באמת מעורבות ישירה של הציבור על ידי הגשת התנגדויות. זה יחסית מתקדם, דיברנו על זה קודם, בדיוק, כן? אבל בכל זאת אפשר קצת להשפיע, בסדר? וזה מסכם בערך פחות או יותר את האפשרות שלכם להיות מעורבים בתוך התהליך. בסדר? עכשיו בואו ניכנס לזה לעומק. כן, יש עוד נושא אחד כמובן. לא רק שאתם יכולים להגיש את התנגדות, אם אתם רוצים לקדם משהו, אתם יכולים לפנות לשני חברי ועדה, והם יכולים להגיש ערר, בסדר? שני חברי ועדה יכולים להגיש ערעור בהחלטה של הוועדה המקומית, לפני הוועדה שמעליה, אם זה, יש שתי ועדות, אחת ערר על החלטות ועדה מקומית, ואחת ערר על החלטות ועדה מחוזית, צריך להיכנס שני חברי מועצה, בדרך כלל מהאופוזיציה, כן? ולנסות דרכם לקדם את התהליך. אבל מה העלייה בכל דבר? שבוועדת הערר יושבים פחות נציגים, לפעמים זה חרב פיות, בסדר? לפעמים דווקא שם, בפורום הצר יותר, יכולים להפוך החלטה. זאת אומרת, לפעמים גם יזמים פונים כדי לערר על החלטה שלא מקדם את האינטרס שלהם. שמעתם על, על פלמחים, נחשולים, כן? מכירים את הערה מנחשולים, זה מאבק מאוד מפורסם, שהוועדה המחוזית החליטה שהיא מתנגדת להקים כפר נופש בנחשולים. ואז היזמים, משרד התיירות, לקחו שתי חברי ועדה מחוזית, והגישו עירור, ואז הגיעו לוועדה קטנה יותר, וכמובן כל המפגינים גם הגיעו לשם, ולעת על גמני, בסוף סוג של ניצחנו, באמת, אני באמת מנסה לשמר בכם קצת האופטימיות, בסדר? אוקיי, הלאה. טוב, יש גם מקרים של שיתוף ציבור על ידי יזום של תושבים, אמנם תודה להערה שאתה נתת לי פעם שעברה ירון, זאת דוגמה אמנם של חברי מועצה ותנועה, כן, בחיפה, אבל בכל זאת אני חושב שזה מרמז על זה שאפשר לפעמים גם להתארגן לתושבים ולהציג איזושהי חלופה, אם לא לתוכנית לכל העיר, גם לתכנון חלקי, כן? יש מקרים כאלה. אחד הדברים הטובים שאתה בא לוועדה, אם אתה יכול להציג איזושהי חלופה או איזשהו פתרון אחר, זה יכול מאוד להשפיע. בסופו של דבר רשמים שם מקבלי החלטות. וככל שאתה נותן להם משהו יותר מוחשי, ככה זה יכול להשפיע על שיקול הדעת שלהם. בסדר? הנה דוגמה, קצת מתאר שזה זרה לכם מלח, כי בסוף אתם תראו את האתר של המלח שאתם מכירים אותו. שיתוף הציבור בתל אביב, באמת, מאוד יחסית מתקדם, עשו גם שולחנות עיגולים וכולי. כל תושב יכול להיכנס אונליין ולהשפיע על נושאים השונים. בסדר? דוגמה. זה משהו שעובד לא רע, אז לא ניכנס לזה יותר מדי כרגע. הלאה. טוב. דבשתי על הדבר הזה, וחקרתי אותו, ואני מודה שאני לא, מטבע הדברים, לא מכיר את כולו, אבל אני מנסה ככה להוציא מתוך הדברים שממחישים את הדברים שדיברנו עליהם, ומראים את המאבק מתוך הכלים השונים. איך נראית הטבע, איך נראית ההחלטה, בסדר? עכשיו, אני מראש, קודם כל, באמת, מאבק מדהים, ולדעתי הוא עוד לא נגמר. אם אני משהו טועה או לא, או חסר משהו, כי זה תהליך או תוך תהליך, יש פה כמה תהליכים שדורים זה בזה. אז אני אשמח להערות
בעצם. אתה רוצה לאכול מה שהתרחש לבית?
לא לאכול, אני מקווה שלאכול.
ולנקודה הסופית בינתיים, לעמודה, לוועדת הרער המחוזית?
כן. ולהחלטה שבפועל יש רק על ההחלטה שהוא מאושר. שם נמצא כאן, יש הרער וזה תקום, נכון? זה המצב. טוב. אני בכוונה רוצה לדבר...
החלטות לא
מיושמות. כן, בינתיים המציאות בשביל ממשיכה. אז קודם כל אני נכנסתי לאתר כדי להבין איפה אני. יש אתר שנקרא govmap.gov.il. זה מין אתר כזה שנראה כמו גוגל מאפ או מפות כאלה שמראה את כל הארץ, כן? אתם תוכלו להיכנס כאן לקישור שלי אצלכם. כשאתה נכנס לשם, אחד האפשרויות שאפשר לעשות זה להוציא גוש חלקה. קיבלתי מדרון את הגוש חלקה, לקח לי קצת זמן, כי היו כל מיני גושים, הכנסתי אותם לתוך הדבר הזה, ואני אתן לכם גם את הכתובת שלי. מי שרצה לעשות את זה הנחה למעשה, יכול להם מטלפון, אני אדריך אותו איך לעשות את זה, ומצאתי את המקום, למרות שאני לא מכיר אותו, נכון? צדקתי? זה המקום, בסדר? דרך הגוש חלקה, אפשר גם לחפש לפי רחובות וכולי, באמת, אתר לא רע שעוזר להתמצא, בסדר? אז זה המקום, ושמתי לי גם את הרקע, אפשר לעשות את זה קצת שינגסי כזה, למערכת, רב שכבתי. שמתי תצה, שמתי רחובות, פחות או יותר משקף את המקום, אוקיי? שלב ראשון, הלאה. הבנתי שזה תרשץ, נכון? ואמרתי, בוא נראה, באמת, אני, במקומות שאני גדלתי בהם עסקתי בתכנון, לא היו תרשצים, מה זה הדבר הזה? אז מסתבר שזה איזשהו סוג של תוכנית שרושמת שיקולים ציבוריים, תוכנית מאוד ישנה, ומה שעשו בעצם זה שקבעו, איפה זה כתוב פה, יראו אותה בקביעת גבולותיה כמו תוכנית מפורטת. רוצה לומר שזו תוכנית מפורטת למבנים ציבוריים, בסדר? ומבחינת החוק היא כמו תוכנית מפורטת לכל דבר, ואפשר להוציא ממנה היתרי בנייה, בסדר? ככה התחיל הכרמיאל, נכון? כי זה תרשץ אחד גדול של שיקולים ציבוריים לכל העיר, והתייחסו אליהם כמו תוכנית מחוק התכנון והבנייה לכל דבר, אוקיי? זוהי המסגרת, תוכנית שיקון ציבורית מאושרת, יראו אותה לעניין פעולת רישום וקביעת גבולות כתוכנית מפורטת שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה. בסדר? הלאה. וזה התרשץ של כרמיאל, תוכנית שיקון ציבורי, כן? הוכנה על פי חוק רישום שיקונים ציבוריים, והתמקדתי מתוכה על בית ספר פלמ"ח, אוקיי? הלכתי והסתכלתי, טוב, לא כל כך רואים פה, אבל זה מבנה ציבור. בסדר? טוב, פעם הבאה אני אלך יותר על פוקוס. אבל בגדול, וזה נורא חשוב להמשך של התהליך, בתוך התרשץ הזה כתוב בדיוק מה מותר לעשות. כמובן שמה שיש בספר היום לא מתאים לתכניות האלה, וזה היה הבסיס לכל העתירה. אבל מה שאני עשיתי, נכנסתי לאתר של מנהל מקרקעי ישראל, רשמתי את ה-18-1 הזה, מצאתי את התסריט, נכנסתי שם, יש שם גם תקנון, מצאתי את התקנון ואת התכליות ושמתי אותם פה. בסדר, אם מישהו ירצה בעתיד לעשות תהליך חקירה כזה על תכנית אחרת, הכל דרך האתרים האלה אפשר להגיע לתסריטים, לתקנונים, בצורה יחסית קלה. בסדר? צריך לדעת בדיוק איך לרשום, טוב, זה לא בדיוק קל, בעצם זה לא קל, זה לא נגיש מספיק, בסדר? תדעו שהיום הסדנה ליד הציבורי, מכירים את המוסד הזה? זה איזושהי קבוצה של מתכנתים שעושים, מנגישים מידע. אחד הדברים שהם עושים נקרא תב"ע פתוחה. במקום שאנשים ישברו את הראש באתר של משרד הפנים במינהל מקרקעי ישראל, הם נותנים להם את זה בצורה ידידותית יותר. נדמה לי שיש כבר בירושלים עוד כמה ערים, אם אתם תצליחו לקדם תב"ע פתוחה עם הסדנה בכרמיאל, הלוואי, אני מאמין שאתם יכולים לעשות את זה, אז יהיה מצב שבו בן אדם ילחץ על הבית שלו ויראה את כל התוכניות שמסביב, וילחץ על התסריט ויראה את ההוראות. בסדר, היום יש עמותה מיוחדת, סדנה לידע ציבורי, שעובדת על הנגשת המידע. אבל כרגע זה מה יש. אם אתם לא מצליחים, אז תתייעצו עם מישהו שקצת יותר מכיר איך לרשום מהמימון ותגיעו לדברים. אוקיי? בואו נמשיך.
אגב,
תסריט
בית
משותף
זה משהו שאי אפשר להוציא ככה, כמו שאתה אמרת.
כי זה לא במסגרת חוק התכנון והבנייה. זה לא בתוך התהליך שלי.
זה הרבה יותר.
יכול להיות שאפשר בעירייה מסגרת אחרת?
אי אפשר, אי אפשר. לא, אני מגישה,
זה
תשלום, דרך
הצלם. כן, טוב. אני ממשיך עם תהליך החקירה, ואני מסתבר לי שחוץ מהתרשץ הזה יש גם, אתה יכול רגע לחזור אחד אחורה? זה מ-66, אוקיי? ועכשיו אנחנו ב-71. בשנת 71 לקחו את התרשץ הזה, והפכו אותו לתוכנית מתאר שמציגה את פריסת הבינוי בכרמיאל מעבר למה שהיה בתרשץ. רק מה? זה לא עובד? החלפת את הבטריה?
לא, אני
גרוע. עכשיו מתחילים כל הפגמים, בסדר? מפה אני מתחיל לראות פגמים שהשערות סומרות. קודם כל, השם למעלה נשאר השם של התרשץ. בסדר? אותו שם. עשו תוכנית חדשה בכל מוסדות התכנון, אבל בתסריט המאושר שלה, שחתום, השאירו את אותו שם. למרות שהעיר התרחבה ויהודי הקרקע השתנו, הדבר הרבה יותר חמור מזה, פשוט מדהים, כן? אין התאמה בין הספרים במקרא ובין התסריט לבין מה שמופיע בתקנון. אמרתי לכם שיש צבע מסוים, כן? אם אומרים שזה נגיד מבנה ציבור, אז לכל אחד מהכתמים האלה צריך להיות סעיף בהוראות התוכנית שאומר במבנה הציבור אפשר לעשות ככה וככה וככה. אבל אם מה שמופיע כאן כמבנה ציבור, כאן בכלל כתוב בצורה שונה, אז איך אני יכול לדעת בכלל מה זה מה? אתם תראו, תסתכלו, כשיהיה לכם את המצגת, תסתכלו על המקרא, אני מקווה שאתה יכול לעשות פרקות, אם לא, אני אשתה לכם. תראו את השמות פה, ותראו את השמות בתוך ההוראות, וזה לא אותו דבר, ואני עוד לא נתקלתי את כזה דבר, אבל טוב.
השופט קיסרי צחק יחד עם עורכי הדין, ועברו הלאה. רגע, אבל זה הטעות מכוונת?
מה?
עשו את זה בכוונה?
לא.
זה אתם... לא, כשעשו את זה, זה הברדק. אבל אחר כך... הגיעה קונסטלציה שניצלה את הברדק.
כן, אוקיי? אני מתחיל פה באדום בצד, ממה מהתהליך החקירה שאני עשיתי, לראות כל מיני דברים שזה יכול להיות גם בתחום מפורזת, דרך אגב. תקשיבו, מה שחשוב, כשאתם מגיעים לתנגויות, ואני מוכנים לסביליה ועורכים, או כל כך לבד, אם אתם תראו מה לחפש, זה עוזר לערער או לחזק את העמדה, לערער את ההחלטה או לחזק את העמדה שלכם. תחפשו את הדברים האלה, בסדר? מאוד מאוד מחזק, זה יכול אפילו לעצור את כל התהליך. יש התאמה, אין התאמה. מה בדיוק כתוב, האם באמת ההחלטה תואמת מה שכתוב, ויש יש, יש מקרים שיש טעויות, בסדר? אוקיי. איפה אתה תחליף לי?
אתה מתכוון שלפני שנוגעים בכלל
לשיתוף
בין העניין,
צריך
לחפש את כל
השגיאות
והצורות,
מול ההליכים
משפטיים
רגילים. אני ישבתי שנים בבתי בגיאות.
כן.
היה שם עורך דין אחד, ואתה חושב את שמו, שאני לא קודם כל היה יושב ומונה איזה 50 גמים וטעויות וזה, כבר? אם כבר הוא גורם לחברי המדל הזו, אם הוא, כן? יש, לפעמים זה גם מכוון. וכדאי לחפש את הדברים האלה. יש עורכי דין שמתמחים בחוק התכנון והבנייה.
קשה
מצוין. מה?
קשה, הם לא
רבים. בסדר. אוקיי, ועכשיו ניכנס...
כבר, נבחי לאחת.
טוב, אז מה אני אנסה פה להיכנס לדברים למרות שהתהליכים מתערבבים אחד עם השני, ובכל זאת, הוועדה המקומית, זה מתוך המצגת של המאבק עצמו שמצאתי שדורון נתן לי מהאתר, מאוד מאוד עזר על מה שהיה בבית ספר, לאורך שנים הוא פעל ואחר כך הוא נסגר, ובעצם העבירו את המתחם לאגודת קרן הוראה חרדית שהתחילה לפעול שם באופן לא חוקי, לא תואם את התכליות והתרשץ, אתם יכולים שאני אומר את התרשץ, כתוב מבנה צבור, לא כתוב שם שום דבר על התרשת הזה, אבל שנים. והיא אכיפה, אני רוצה שתדעו שלעיר, גם למקומית, גם למחוז, יש סמכויות, מפקחים, לפי חוק התכנון והבנייה, יש להם את הסמכות לעצור פעילות כזאת, והם לא עשו את זה. בסדר?
ראש העיר נתן את המפתחות.
עוד לא, עוד לא, רגע, רגע. כן, אבל מבחינת חוק התכנון והבנייה, הוא לא נתן לו שום שחורג, לא היתר ולא שום דבר.
אבל הוא עושה פה מה שהוא רוצה.
בסדר, אני רק חושף את הדברים, בסדר? פברואר 2011, המתחם נסגר, והתחילו את כל השינויים, לא רק שהם פעלו בלי היתר בנייה, אלא גם, לא רק שהם שרו שם בלי היתר בנייה, אלא גם השינויים של הבנייה שלו, הם לא היו מכוח היתר בנייה מתוכנית מפורטת מאושרת. בסדר, כאן אני אזכיר עוד מונח אחד, מונח חוק התכנון והבנייה, שנקרא שימוש חורג. מה אומר שימוש חורג? אמנם אני לא מתאים למה שכתוב בתוכנית מפורטת, אבל אני עושה את זה בתקופה זמנית. לתקופה מסוימת אני עושה פעילות שונה, ואחר כך אני אחזיר את המצב לקדמותו. זה הסעיף שמשתמשים בו הרבה פעמים כדי להכשיר פעילות לא חוקית. אומרים, אני נותן את זה בינתיים למשהו אחר, וככה זה נשאר שנים, למרות שזה לכאורה על פי החוק, אמור לחזור למה שזה היה מעבר. זה בכלל לא מתאים למקרים האלה, אבל השתמשו בזה גם פה. כן, זאת גם אפשרות, שהשימוש חורג הוא זמני עד שמכשירים את השרץ. בסדר?
אפשר לעשות תיקון קטן, בית הספר הממלכתי ניצנים, בשנה הבאה יהיה אותו דבר בדיוק.
אז תכף נמשיך לראות את הפגמים, אוקיי? נמשיך לראות את הפגמים, בסדר? שימו לב, אני נכנס, אני מחפש ברשת ובאתר של הרשות ובמשרד הפנים ובמינהל מקרקעי ישראל, ששם בדרך כלל יש את כל ההיסטוריה, אין שום עדות רשמית להחלטה, מה הם עשו? סליחה רגע, עוד פעם, הם החליטו, הם נתנו על הפעילות הזאת תקופה מסוימת לפעול, ואז הם התחילו לקדם תוכנית מפורטת חדשה שמכשירה את הפעילות. אבל התוכנית הזאת היא לא פורסמה, אין החלטה, אין פרוטוקול, רק מתחילים לקדם את התהליך. אוקיי? אף אחד כמובן לא יודע מזה. זה לא רשום בשום מקום. אני לא, אתה, נכון? כן? טוב, ואז התושבים מתארגנים, שימו לב, דיברנו על התאריכים, זה לא כל כך... תחזור אחד אחורה. תראו, התהליך הוא כמה שנים, ב-2011 מתחילים את הביצוע של השינויים, ולא רק שהם לא עוצרים את זה, הם מתחילים להכשיר את זה בתוכנית, בחושך, בלי שאף אחד ידע ממנה. ואז דיברנו על פברואר 2011, חודש אחרי, תעביר הלאה, התושבים יוצאים למאבק, וכאן, סליחה, שרות ממש סגרו לי. מגישים עתירה מנהלית, אני קורא את העתירה, אני רואה שהשופט ממש מוטה. לא רק שהוא דוחה את רוב הטענות על הפעילות הלא חוקית, הוא מחזיר את התוכנית חזרה אל הוועדה המקומית, והדר הרע זה כאן, החלטתי להחזירו אליהם על מנת שידונו ויקבלו החלטה. כיצד לנהוג? איזה מין דבר? וקודם כל תכריח אותם לעצור את הפעילות הלא חוקית. תדרוש מהם, עכשיו מה שלא עושה, ראש, תפסיק את הפעילות. הוא לא עשה את זה. הוא לא, העירייה לא הוציאה צו הפסקת עבודה, ובית המשפט המחוזי לא דורש ממנה, ולא קובע התניות, ולא קובע לוחות זמנים, להסדרת המצב שם. פשוט מחזיר לה את זה. מחזיר לך לחתול את השמנת. אתם לא עשיתם מה שצריך, אז אני אחזיר לכם את זה להחליט ולהסביר עוד מה עושים. מזל שיש תושבים, מה שעשו, הלכו לבית המשפט העליון. ובבית המשפט העליון באמת, השופטים אומרים את מה שהמחוזי היה צריך להגיד, שצריך להפסיק את הפעולות מיד, את העבודות, להגיש בקשת הקצאה, להגיש בקשה לשימוש חורי, בסדר? כי אני מאוד לא אוהב את ההליך הזה, אבל בית המשפט משתמשים בו. ותנאים לפינוי האתר, במידה והתהליך לא יבוצע. אוקיי? ובעקבות זה באמת, בגלל ההחלטה של בית משפט, אותה עמותה מגישה בקשה לשימוש חורי, אני מזכיר לכם שמקביל גם אתה במקרה.
לא הגישה סתם, העירייה נאלצה לפרסם בעיתונים, והגישו שלוש עמותות בקשות, דחו את הבקשות של כל העמותות פרט לעמותה הזאת, מהנדס העיר והיועץ המשפטי קבע שהעמותה שיושבת שם לא צריכה להיות שם, ראש העיר אמר, ויהיה שם, זה כתוב בוועדה המקומית. נגד דעתו של היועץ המשפטי ונגד דעתו של מהנדס העיר.
טוב, אני ספיצלס. אבל תסתכלו, אנחנו כבר בינואר 2014, כבר עברה שנה, וכבר יש לנו אישור בתנאים של השימוש החורג. אוקיי? אישור בתנאים של השימוש החורג של הפעילות הלא חוקית. בסדר? הלאה.
מה שלא ברור מה... מהטקסט שאתה הדרגת בהתחלה, שהכניסה לאולם הספורט הייתה פלישה, כי הם בכלל לא היו צריכים להיות שם. וכל התהליך הכאילו חוקי התחיל כתוצאה מהפלישה הזאת. קודם הילדים למדו ואף אחד לא אמר שום דבר.
נכון, לא הייתה אכיפה בכלל. מזל שהתושבים באמת התעוררו בשביל לקבות על המהלך הזה.
נכון מאוד. זו שינויים בקונסטרוקציה של סכנה. מהנדס העיר כותב שזה מסוכן, זה מגיע לבית משפט, והשופט לא מסתכל על זה בכלל.
אוקיי, עכשיו אני רוצה שתסתכלו על החלונות האלה, כי זה מתוך אתר משרד הפנים, ואם אתם בדרך למקרה כזה ומצאת נוסף, אני אשמח לעזור לכם לעשות את זה. אני נכנס לאותה תוכנית מפורטת, ג-201-36, אמרנו שאין שום פרוטוקול, ואני רוצה אותה במסגרת הדיון בוועדה המחוזית. בסדר? יש איזשהו תיאור, ושימו לב, בדרך כלל, אני אומר לכם, אני מבלה באתרים האלה הרבה מאוד. אין תסריט, זוכרים שקודם ראינו תסריט ותקנון? בדרך כלל נמצאים פה. אין תסריט ואין תקנון. תכונית מפורטת, על בסיס פעילות לחוקית, שכבר הכשירו אותה בשימוש חורג בתנאים, ממשיכה להתקדם, לא רק שלא הייתה ברמה המקומית, לא רק שלא פורסם הדיון והפרוטוקול, גם במסגרת המקובלת במשרד הפנים, אגב, תכונית הזו כבר להגיע לשירות. המידע לא נמצא. אז אם אתם רואים שיש תהליך קודם כל, אתם לדעתי אפילו יכולים, לא יודע אם אפשר להגיש את התביעה, אבל להקים כל צעקה, שאין פרסום של הדברים, אפשר לראות את זה מתוך האתר הזה, בסדר? לא מצורף לא תסריט ולא תקנון. שימו לב שהתוכנית הזאת, אמרנו שהיא מקודמת, זו תוכנית, זה סוגר לנו את כל המונחים שדיברנו עליהם קודם. זו תוכנית בסמכות ועדה מחוזית. זאת אומרת, הוועדה המקומית ממליצה, זוכרים שראינו את התהליך הארוך הזה? והוועדה המחוזית היא זו שמחליטה. וזה הסטטוס שלה. היא מגיעה לקראת הפקדה, מחליטים להפקיד אותה, אבל לא ממלאים את כל התנאים של ההפקדה. זאת אומרת, יש שם כל מיני תנאים שמולו, ואז באמת מוגש הערר, וכאן אנחנו נמצאים כרגע. מוגש הערר, וכרגע זה תקוע. לא יודע מה היה נגמר עם הערר הזה. אבל שתדעו, שכל התנאי ההפקדה לא מולו, הוועדה המחוזית מחדשת כל זמן את ההחלטה. בזמן הזה אפשר לפעול. בסדר, אפשר לעורר רד ציבורי, לפעמים זה לוקח שנים. חשוב להיכנס ולראות מה הסטטוס עם התוכנית להופקדה. בסדר? הלאה. אז בכל זאת, רגע, תעשי רגע חזרה אחורה. כן, סליחה, אמרתי שאין תסריט ותקנון, אבל יש פרוטוקול ותמליל. זה כן, הנה פה למטה. ואז אני נכנס לתוך התמליל, כי שם אמרנו יש... אוצרות. בסדר, בואו ניכנס לתוך התמליל של הדיון. תשימו לב, הוועדה המחוזית מורכבת משבעה חברים. בדיון הזה יש רק שלושה. עורך התוכנית ועורך התוכנית, ושאר שלושה חברים במקום שבעה. ותשימו לב איך מתארים את זה, זה מתוך התמליל. זאת הצגה מטעה. לא מזכירים בכלל את מה שהיה כל השנים. מדובר על מבנה שבנו לפני 40 שנה של בית ספר דתי. 40 שנה, זה היה בצייר הודתי. משהו כתוב פה. יכול להיות ש...
דלמה מתנגדת שאתה מנהלת בית הספר.
יכול להיות שככה גם הוא צד. לא יכול להיות, בטוח. ככה זה צד. בני החברים, תראו את הקשר במערכת. יושבים שלושה חברים בתוך שבעה, ומקבלים הצדה נפעה של הדברים. סביר להניח שעורך התוכנית
המעט שם. הוועדה המחוזית בנצרת טבעי.
כן, זה סביר
להניח. הוא יודע מה...
עורך התוכנית זה בדרך כלל האדריכל, כן? שהוא בעצם אחראי על צוות שמכין את התוכנית. התוכנית הזאת המפורטת, שמכשירה את השרת שדיברנו עליו, כן? שמשנה את תוכנית המיטה והתרשת ואומרת, פה אפשר לעשות ישיבה, יש עליה בן אדם אחראי, וזה עורך התוכנית.
אבל מי משלם לו?
תלוי, או שיכול להיות משרד ממשלתי לשלושות בכלכלי ישראל, הפשוט, משרד השיכון, לפעמים יזם פרטי. בסדר? במקרה הזה אני מניח שזה משרד השיכון.
באיזה תאריך התמליל הזה?
תחזור אחד אחורה?
זה
שקר,
מה זה שקר?
רגע, רגע, זה פה נקודה...
8/8/2012.
לא, אבל בראשון ליולי 2014 ישבנו בדיון, וב-14 ליולי נתנו את ההחלטה. אז זה מה שהיה פה
כבר... זה התמליל לקראת ההפקדה.
מבחינתי, ההחלטה להפקדה...
טוב, אבל החזירו מה שמסומן באדום. הרי אנחנו גרמנו לזה...
אמרתי לכם שאני לא בקיא בכל הפרטים.
גרמנו לזה...
לא אני באופן אישי, התושבים שעתרו, אני פשוט הייתי לידם.
לא להתייאש, ללמוד ולעשות את המשהו.
אין אף נציג פה בחדר הזה מהשלישייה שהובילה את המאבק הזה.
שנייה,
אני רוצה לשמוע, כן. אבל כל הקבוצות פעלו ככה שהתנאים לא ימולאו, ולכן זה נעצר.
כן, אוקיי.
אוקיי? אבל זה כבר פסה, זה 2012, אני מדבר איתך.
מה היה ב-2014?
שלחתי לך את הפרוטוקול של הישיבה שהיינו שם. קראו לנו עותרים, אנחנו לא עותרים בכלל. קראו לנו עותרים, אנחנו רשומים שם כעותרים.
הבנתי מה שאמרת, היה ערר על ההחלטה להפקדה. אז הדיון שאתה מדבר עליו,
הוא כבר ערר על זה.
הערר, זה לא ועדה מחוזית, זה ועדה עליונה, הזכרתי אותה קודם. שני חברי ועדה יכולים להגיש ערר.
זה היה דיון בוועדה המחוזית על...
זאת ועדת ערר. זה לא החלטה הזאת, זה בעקבות ההחלטה.
בעקבות ההחלטה.
בסדר?
בסדר.
אוקיי. בוועדה
העליונה. תקבלי
את המצגת.
הגיע שם מהנדס מטעמנו, מטעם התושבים, ולא נתנו לו לדבר.
איפה? לוועדת ערר? תכף, בסדר, תכף נמשיך מצבות.
אני רוצה להגיד לדעת את זה. אנחנו רק מעלים שאלה
לתוך. תשימו לב, עוד פנינים מפה, כן? פה לפי השבצ"צ, הם בנו בית ספר פנימיות, להיום ועדה מקומית לא יכולה להוציא היתר, לא יכולה להוציא היתר, כן? לא יכולה, לא רוצה להוציא היתר. לכן הגיעה התוכנית לקבוע זכויות, זה מטרת התוכנית, זה שכונת מגורים. רגע. איפה צביון השכונה? איפה המשמעות?
אבל שים את הייעוד, שים לב לייעוד קהילת קודש.
איפה?
לייעוד קהילת קודש ומבני
ציבור. אנחנו קדושים עכשיו.
לא, תביני, קהילת קודש זה כולל את כל החיי חברה כאן.
כן. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם, כשמגיעה תוכנית כזאת לדיון, לפחות אנחנו כנציגי המשרד
להגנת
הסביבה, שאגב פה אין נציג, שימו לב מי יש פה. מהנדס העיר, נציג היזם, נציג לשכת תכנון.
זה היה בתקופה שמהנדס העיר היה בעד התוכנית, הוא בינתיים התהפך.
לא, אבל מעניין אם יש
תגובה
של
אייר
רותם
בהמשך.
לא,
אין
שאלו
אותך
לתאריך.
אבל תשימו לב, שבמסגרת הדיון, לא רק שלא מתארים את הפעילות של בית ספר כל השנים האלה, אלא גם לא מתארים את ההשפעה של הפעילות לסביבתם. לציון השכונה יש פה, נראה את זה, אבל שמקבלים החלטה להפקדת תוכנית, צריך שכל המידע יהיה בני אנשים שיבנו את המשמעויות. אני לפחות למצב.
צריך להסתרות.
בסדר? הלאה. והנה עכשיו מגיע דורון, מה שאתה אמרת, עכשיו זה מסתדר לי. בית המשפט, בית המשפט העליון, הנה הגענו ל-2014. מחליט? לאשר שימוש חורג, אז זה לגבי השימוש
חורג. לא, אבל הייתה הסכמה שהושגה במרמה.
שימו לב שיש פה שני תהליכים במקביל. מצד אחד היה הליך לא חוקי, שלא פעלו על פי לפי החלטת בית משפט מחוזי, שרק אחרי הפעילות של העליון הגישו שימוש חורג, ובמקביל מתקדמים גם עם התוכנית המפורטת, יכול להיות שזה גם סוג של הבעיה. יש פה שני תהליכים, בסדר? אז התושבים, מצד אחד אתה אומר, דאגו לו למלא את ההפקדה של התוכנית, ומצד שני, הגישו ערר על השימוש החורג. אתם זוכרים מי שאת השימוש החורג? בית המשפט העליון, הוא לפחות גרש אותו. זוכרים?
גרש.
אז הנה, אז ה-2014 זה לא על התוכנית, התוכנית תקועה. שימו לב, התוכנית תקועה, אפשר עדיין לנסות לעצור אותה. בסדר?
אבל
בוודאי
יש פה אנשים, מה שאתה אומר להם, הם חותמים עליו?
לא, שום אופן לא.
אז איך לא עלו הדבר כזה שזה... היה תמיד
בית
ספר
חילוני. כי ברגע שמגיע ועדת תוכנית, תקשיבי, אני יושב בוועדות האלה.
והנציגה היא לא נציגה של עיריית
תוכנית. אני יושב בוועדות האלה. הרי הוועדות האלה יושבות לפעמים 10-12 תוכניות ביום. באים אליהם נשים, מציגים להם, אוקיי? הם לא תמיד מציגים להם, לפעמים גם מציגים להם תמונה לא נכונה, בכוונה. נכון? נכון? בשביל זה אנחנו, אחד הדברים שאנחנו עושים, זה דורשים מידע מלא על התוכנית. אנחנו דורשים מסמך סביבתי שמציג את כל ההשלכות ואת כל המשמעויות. כדי שחברי הוועדה יוכלו לקבל החלטה נכונה, וגם שזה יהיה... ההחלטה לגבי השימוש החורג נמצאת בבית המשפט, ובינתיים אפשר להמשיך להתפלל, הכל בסדר, אוקיי? אז בואו נראה, וזה השקף האחרון, בעקבות החלטת בית המשפט העליון, הוועדה המקומית ביקשה להגביל את תקופת השימוש החורג לארבע שנים. פתאום הם אומרים להגביל, שבסופו מפונה מתחם ויושב לעירייה, כן? 2014, שימו לב שב-2018 לכאורה אמור להיות פינוי של המתחם. הם יכולים להגיש את התביעה או קבלנה, אני לא יודע מה, בסדר? והעמותה תקים את המוסד שהיא מפעילה בקרקע חלופית, אני מקריא מהחלטת בית משפט העליון.
יש קרקע
מה?
חלופית בשכונה אחרת, רק שיש שם
לא, זה לא בית משפט העליון,
שלא
זה
יכולים לעשות שם שום דבר.
זה עבדת הרב
מחוזית.
בעקבות החלטת, כן. בעקבות החלטת בית המשפט העליון אומרת, צריך להגביל
את ארבע
שנים.
אבל עוד ארבע שנים המצב יהיה כזה שכל השכונה תהיה דתית וחרדית ולא תהיה עילה לעשות שינוי.
כן. וכאן אני מסיים עם התמירה. תראו מה אומר, תראו מה רגע.
זה בדיוק הסיטואציה, סליחה. זה בדיוק הסיטואציה בבית הספר ניצנים.
ככה הם כובשים.
כל השכונה משתנה
שם. ככה הם כובשים. ככה הם כובשים.
לא שיש לי משהו נגד החרדים, אבל פשוט אתה רואה שיש פה איזשהו
כוח. זה חילה שעובדת יפה מאוד בכל הארץ, אז למה לא בכלל?
אני באמת חושב שיש פה עניין לתביעה משפטית. כי קודם כל, הזמן עובר, הוועדה עם התוכנית המפורטת לא מתקדמת. אין, המתחם ממשיך לעבוד עם שימוש חורג שעוד לא אושר, והם יהיו לעצור אותו, כן? ותסתכלו גם מה אומרת הוועדה, זה ממש בשורה התחתונה אומרת ועדת הערר. יחד עם זאת, לא ניתן שלא לתמוע כיצד החלטה הזו מתיישבת עם המלצתה של אותה ועדה מקומית להפקיד את תוכנית, גם אותה תוכנית שאנחנו לא ראינו את התסריט שלה, ולא ראינו את התקנון, ולא ראינו את ההחלטה גם של הוועדה המקומית, במובן של המחוזית, כן? להפקדה. המציעה לשנות באופן קבוע את יהודה קו, אז המצביע על התנהלות בעייתית ביותר, שבתה הבנתי מתוך מה שקבעתי פה, בהחלט יש לה עילה בעקבות החלטת ועדת הערר.
אנחנו מדברים
פה
על שנה וחצי אחרי שאפילו את החלונות
הם עושים. ברור.
וזה
נדרש שזה נדרש.
כן, זה נדרש.
זה לא רוצה. עוד אחד, טוב רגע, תעצור, תעצור חזרה, שנייה, אתה חושב. זהו פחות או יותר הסיפור של סדר במה.
שאלה, זה שניסו
לפטר
את מהנדס העיר אייל רוטר בגלל שהוא שינה את דעתו, זה קשור מזה?
לא.
רגע, סליחה רגע.
דווקא זאת שרצתה לפטר אותו הייתה אז נגד בית ספר תמ"ת. בינתיים בקואליציה, כי ההסכמה של שתיקה היא עכשיו מגינה על בית ספר תמ"ת.
כן, מה
שם?
כמובן, השרה לי כבר יש לך זה. טוב, נשאר מה לשאלות. תראו, רק עוד דבר אחד לפני שאנחנו מגיעים לשאול את הסיום. שימו לב, זה מה שאמרנו גם קודם, שהוועדה המקומית, רק שהיא לא פרסמה את ההחלטה. היא החוק, תיקון 80, אם הוא חייב לעשות את זה. לא רק שאין לנו פרוטוקול בהחלטה, כי עשתה את זה מוביל לשימוש חורג שאמורים היו לפחות לאשר אותו ולתת לביטוי פה להפסיק את העבודה שם. וגם היא לא לקחה בחשבון את השינויים הנדרשים מסדרי התנועה. נעזוב רגע את עניין הסביבה ותאמרו, בסדר, נניח מקום בסדר, מה היא תחבורה? מה עם מסדרי תנועה? לא נבחנו לגופם, כי הוא מעבדת הערה אומרת, הוא דברים מאוד חמורים, בסדר? תודה לצורך התאמה ואישור התוכנית שלה, נתקע היא למעשה את הקשר, הנה, תסתכלו כמה המשפט הזה חזק. כשהיא החליטה כי תנאי הוצאת היתר לשימוש חורג יהיה קבלת היתר בנייה לעבודות הבנייה הנדרשות, לצורך התאמה של המבנים, היא נתקעה למעשה את הקשר שבין ההיבטים הכוללים והבחינה שלהם לבין האישור של השימוש החורג. היא פשוט אישרה את השימוש החורג תוך התעלמות מההשפעות שלו על הסביבה. לא רק שהציגו את זה בוועדות בצורה מעוותת, גם במסגרת השימוש החורג יש פה החלטה שלא לוקחת בחשבון את כל הדברים יותר מזה. אוקיי? עכשיו, השקף האחרון. לא יכול להיות שלא, אולי זה מבטא, כן? איזשהו מראה. לקחתי בכוונה משהו מהצפון, תסתכלו. טבריה, יש להם אתר, תכנסו ותראו. יש להם מערכת GIS, שאתה יכול לשים שכבה ולראות את כל המגרשים והחלקות של העיר.
עכשיו הם ישבו את זה בישיבה האחרונה.
אוקיי? אפשר לראות טבעות, תשימו לב. אפשר לראות טבעות בעיר. באמת מרשים, טבריה. לא הלכתי לתל אביב, טבריה. ואיך זה נראה בכרמיאל?
לא, עכשיו עובדים על זה. הכריזו בישיבה
כמו סדר
האחרונה, שיש אישור להתחיל לעבוד.
אני לא זוכר מה כתוב פה, אבל מערכת שמציגה את התכנון העירוני,
גם אין ביקורת 11 שנה. אין דוח ביקורת 11 שנה.
זה מיומנתי, דווקא טבריה נחשבת מאוד בניחור בכל התחומים, בכלל גם בתחום
השירות. אני באמת מאמין שלמרות ש... למרות שהמצב הוא קשה, היו גם הרבה ערים אחרות שהיו במצב קשה הזה, ודברים משתנים, והנה עכשיו, ואני אשמח לעזור לכם, אם אתם הולכים למצב דומה, בבית ספר הבא שעליו אתם מדברים, אתם כבר, אני חושב שיכולים לדעת איפה לחפש את הליקויים, מתי ללכת לבית משפט, ללמוד גם מהקבוצה של בית
הכי נמוך, לא, כבר סבינה,
חצי מיליון,
החיפוש נתונים כבר, יש לה קביעה של חצי מיליון.
כן, ואני מקווה שבסוף גם הדברים יצליחו, לכל מיליונים עכשיו, מה לחפש, איפה לחפש, שקף אחרון, נכון? לא, לא אחרון, טוב, אני...
זה היה מעניין שם.
יש לי, תעביר חזרה שזה לא יגלבל אותם, כן?
באחת הפגישות הראשונות דיברו פה על הכוח של ראש העיר. לא עבר זמן רב, זה במקרה עלה לדיון גם בטלוויזיה. ראש עיר הוא מלך בעירו לכל דבר בעניין. ויש דוגמה מצוינת. אתה בוודאי מכיר את הפרטים, הסיפור של עמק הצבאים בירושלים. הייתה התארגנות של תושבים ונעשתה שם עבודה מאוד מאוד יסודית. לולא התחלפו ראשי העיר, קרישי הנדלן היו מצליחים. רק בגלל זה שברקת התמנה בראש העיר והוא התנגד לעניין הזה של הפיכת עמק הצבאים למקום של נדלן, התושבים הצליחו. לולי זה, למרות כל המאבק המאוד מאוד יסודי שלהם, אצלנו גם היה משהו דפוק במאבק, אבל זה לא, לא המקום פה לדבר על זה. זאת אומרת, ראש עיר, כשהם פלשו לאולם הספורט, נפגשו עם ראש העיר מספר תושבים, הוא אמר להם בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, אני החלטתי.
אז הם לא פלשו, נתן להם אישור.
שנייה. מה שטלמה מציגה זה אכן תמונת מציאות מאוד עגומה, אבל בכל זאת, אני חושב שהעובדה שברקת התגייס לטובת השלמת המאבק הזה לא הייתה קורית לולא כל מה שהתושבים עשו. בעזרת החברה להגנת הטבע, אני רוצה להגיד לכם שלמשל בהרצליה, כן? המאבק אמר שהיה שם את זה מרינה, על הטיקט הזה, ראש העיר, יכולים עכשיו לדבר גרמן, זה היה הטיקט שהרפים ונבחרה. זאת אומרת, בכל זאת למאבק יש עד, וכשראש העיר היה מתחלף, פקק, אם לא היה את כל המאבק התושבים, אני מכיר אותו, כל הלך הבא לגנת הטבע, יכול להיות שבכלל לא היה מתייחס לזה, עם כל הנאורות שלו והכל. לכן יש בכל זאת אפקט למאבק התושבים, שמכשיר את הקרקע לקראת הטיקט הפוליטי שראש העיר הבא שלך. לכן בכל זאת השיעי, את אומרת מציאות מאוד נכונה, אבל בכל זאת אני חושב שהמאבק השפיע גם על ההחלטה של ברקת, בסדר? טוב, אז אני רוצה לסכם איפשהו ככה בשקף האחרון. פעילי משמר מקומי, מה אפשר לעשות על ידי שיתוף הציבור בתכנון והבנייה? בואו נעבור על הנושאים. לדרוש מהרשות המקומית לידיע את הציבור באופן יזום ואפקטיבי אודות כל פעולה תכנונית חדשה. ראינו שיש לזה סעיף בחוק, אתם יכולים לדרוש את זה, בסדר? לדרוש פתיחת הדיונים, אני מבין שזה כבר קורה הלכה למעשה, זה מצג כללית, יכול להיות שחלק מהדברים קורים אצלכם. לדרוש פרסום של מועד הדיון בסדר יום, אני לא יודע, יש את זה עובד אצלכם?
של מה, של מועצת עיר או ועדה מקומית?
ועדה מקומית.
רק בעניין יודעים.
אז אני אומר לכם, מרשויות אחרות, נדמה לי בראשון ובבאר שבע, סניפי המשמר המקומי, הצליחו להפעיל לחץ שבעקבותיו יש פרוטוקול סדר יום, וגם הקבצים של הכתב, התסריט והתקנון, מצורפים לדיון דרך התחלתו. זה דבר, אתם יכולים להציג את זה כתקדים. יש לנו בעמותה, עורך דין אסף אבידן, שהוא מומחה בנושא גם תכנון ובנייה והרשויות המקומיות, אפשר להעזר בו, באמת, אל תחששו, תפנו דרך הפורום של המשמר המקומי, וננסה לראות איך אפשר לדרוש את זה על בסיס תקדים ביישובים אחרים. בסדר? לדרוש שהתוכניות יפרסמו באתר, באופן קריא ומובן, כן? למי שאינו יש מקצוע, רצוי על מערכת GIS, בסדר? לדרוש קידום תוכנית מיתר כוללנית למרות, שזה מבין מאוד סמכויות לוועדה בכל זאת, נושא סדר בעיר, בסדר? התוכנית הזאת היא חשובה, אוקיי? לעקוב אחר התוכניות, גוש חלקה, באתר משרד הפנים, אתר רמי ואתר גובמאפ, את שלושתם הזכרתי, ושלושת הכישורים נמצאים בתוך המצגת, ולחקור, תסריט, תקנון, זה בעצם מה שעשינו פה, פרוטוקולים, תבלילים, ניגודי עניינים בתוך תמלילי אדם, כל הדברים האלה יכולים להיות כוחות בית משפט. זה שיש תמלילים, אני אומר לכם, זה אוצר, השתמשנו בזה בכמה מקומות, בסדר?
אנחנו רק ניסים לראות מי נגד מי.
כן, וגם לראות את המהלך הדיון. תשמעי, זה יכול להשפיע במשפט הדברים
האלה. הרבה פעמים יש שם את הטיעונים שהיה
צריכה. הנה, ראינו.
מישהו העלה אותם.
ראינו שבדיון היה הרכב חסר, שהמשמעויות לא הוצגו, שהמידע הוצג בצורה מוטעה לגבי הבית ספר. ראינו את זה כתוב, נכון? בסדר? לעקוב אחרי הפרסומים, להגיע לדיוני הוועדות, את זה אתם יודעים להפעיל לחץ טרם החלטה, ואני אומר לכם, אני אומר לכם, למרות שלכאורה אתם יכולים להגיע רק להפקדה, נכון? וגם בוועדה המחוזית, איפה שאני יושב, לפעמים יושב ראש בא, מגיעים תושבים ומנסה להוציא אותם. תגיעו לדיון עצמו. לכל דיון כזה יש את הדיון הציבורי והדיון הפנימי, וינסו גם למנוע מכם לעשות את זה. אנחנו בקריאה אתמונו נלחמנו על ידי קמפיין, הצלחנו לפתוח דיון שראש העיר בכוונה סגר אותו. תגיעו לדיון ותפגינו בתוך הדיון להחלטה להפקדה. אפילו שם לא הגשת להתנגדויות. יש לזה אפקט אדיר, בסדר? כמובן, הגשת התנגדויות, עררים לדעתי, ומה שהקבוצה הזאת עשתה בבית ספר, באמת, אז אפשר ללמוד איך עושים את זה מהם, לגבי פלמ"ח. ליזום פניות לקבלת מידע על תוכניות, לא הזכרנו את זה בדיון, אבל בכל זאת, חוק חופש המידע, אנחנו יכולים לעזור גם בנו את העמותה, אנחנו יכולים לרכז את זה, נענו מוקדת, ואולי אפילו תחלם, זה לא עלות, נכון, זה בטוח פעם. לקדם הליך אתר שיתוף ציבור במסגרת ליזום, שימו לב, זה פחות יותר מרכז את כל הדברים שדיברנו עליהם, ראית את הדוגמה של תל אביב, אם כבר העירייה מתקדמת עם אתר GIS, אפשר גם את זה, לפחות להציג שם את ההחלטות, להציג את ה... אם עכשיו עושים תוכנית מתאר כוללנית, לדעתי, אתם באמת, אני יכול לתת לכם דוגמאות מערים אחרות, מראשון, עכשיו ישר לא. אמנם זה לא הכי טוב בעולם, אבל הם התחילו תוכנית מתאר כוללנית, הם מפרסמים את הכנסים שהם עושים לציבור ואת הנושאים שעלו. תדרשו את הדברים האלה, בסדר? זאת הזדמנות טובה. וכמובן, חבירה לארגונים בקבוצות עניין בעיר. יש מלא דוגמאות, יכול להיות שבכרמל, אני מניח שאתם יודעים איזה קבוצות כדאי לגייס לתהליכים שונים, ככל שזה יהיה מגוון רחב יותר של תושבים, כך או של נציגי שכונות יותר, גם בתוכנית המתאר הכוללנית, תנסו לגייס קבוצות. אחת הדרכים הכי טובות לעשות את זה, זה דרך קבוצות בפייסבוק. יש לך קבוצה לכל שכונה, נכון? בערך? לא.
אבל אני אתן דוגמה ש...
אני יכול לקראת אותנו רגע, דרך דוגמה, עשינו איזה מעבר נושא חדשות עירונית, הלכנו לכל שכונה יש פורום בפייסבוק, ותמיד יש שם אחרת שהכי הרבה כותב וזה וזה, אתה מגיע לבן אדם הזה, שולח להודעה פרטית ומגייס פה, עכשיו יש תוכנית מתאר כוללנית, תגייסו את כל, מכל שכונה, שניים, שלושה כאלה, תעשו מפגש איתם, תעשו אפילו קמפיין, אני אומר לכם, יש כלים, המון כלים ברשת, יש את הכלי של אנו, זה שלושה גופים, זה נקרא שתירה, צ'ט דבור, אני נותנים לכם לעשות קמפיין מיילים, להפציץ, אנחנו עשינו את זה, להפציץ את כל חברי המועצה במיילים, ביום זה וזה, יהיה ועדה וזה, אנחנו עצומה, אנחנו מתנים כך וכך, אפשר לעשות את הדברים האלה, בסדר? לחבור לארגונים.
סליחה,
אתה קורא
לזה?
אנו. אנו, כן. ארגון כזה, כן. זה, יש אתר, יש אתר באינטרנט, הם נותנים לך כלי לחתום על עצומה לכל התושבים. כלי להגיש, אני ראיתי בעיניים שלי, על הדיון בקריית אונו, אני מכיר מישהי שהיא אשתו של חבר המועצה, היא צילמה לי את המסך של האוטלוק שלו. התארגון זה 300, כל אחד שחתם על העצומה ושלח, זה הגיע לכל חברי המועצה, וגם לפרס ילדיה. אם אתם חושבים שזה לא משפיע, משפיע יופי. בסדר? אז גם קבוצת עניין וגם ארגונים.
אתה אומר לדרוש, לדרוש, לדרוש. הם חייבים להיענות לדרישה הזאת?
על חלק מהדברים...
אצלנו יש משפט מפתח. מה שלא חייבים, לא עושים. אז לא עושים אפילו מה
שחייבים. אז אמרנו, לפי חוק התיקון 80, הם חייבים להיידיע לפרסם את האינטרנט. אוקיי? לגבי חלק מהדברים, הם לא חייבים, אבל יש תקדים. בערים אחרות, אפשר לנסות ללכת לפי התקדים. מה שיש בחוק בחוק, מה שיש תקדים לנסות, שאתה תצליח. המחויבות שלהם לצערי לא מספיק גדולות, אבל הן הולכות ומשתנות, משתמשים במה שיש. בסדר?
לפני הבחירות או אחרי הבחירות.
לא, יש,
תשמע,
יש גם כאלה שהם באמת תמימים ופשוט.
עכשיו כמה זמן יש לנו לשאלות?
עכשיו
אנחנו
הזמן החוקי, עכשיו אנחנו הזמן
האיחור. שאלות. שאלתם רוב הזמן, אבל בכל זאת, ככה לסיכום, משהו לא ברור.
יש לי שתי שאלות, לגבי, אני חדש פה בכרמל, אז בואו ככה
נמצא.
לגבי בית ספר הפלמ"ח, יש מה שנקרא, יכול להיווצר מצב כזה שאחרי מספר שנים תיווצר עובדה בשטח, כמו התיישנות, מה שנקרא, חוק התיישנות. זאת אומרת, אחרי מספר שהם התנחלו בבית ספר הזה, ואחרי מספר, מה?
אין התיישנות על שילוש.
אבל מה שכן, ראינו שיש החלטה של ועדת ערר שדורשת מהם לצאת משם תוך 4 שנים, נכון? ותוך 4 שנים צריכים למצוא מקום חלופי.
מי לא יצאו אז
רק? יש שם
הרבה מנדסה. ומשפט, מה אני אגיד לך? יש החלטה, החלטת ועדת הרב, ועדת הרב
זה עוד 4 שנים.
מעין שיפוטים. בסדר, החלטה שלו היא החלטת כפה.
שאלה שנייה, באנגלית אומרים monkey business, כל זה משהו לא מריח טוב. יש מישהו אחראי על זה? זאת אומרת, צריך לתפוס מישהו שאחראי על כל הנושא?
מפקח, פיקוח, חיפה.
נכון, רשות אמור להיות פקח. פקח שלפי חוק תכנון והבנייה אמור, במקרה כזה, שבאמת יש פעילות של החוקים, אפילו בית משפט, העליון כתב שזה לא חוקים צריך לפנות. צריך לקנות לגורם.
יבוס שלו.
אגב, מה?
אבל הבוס שלו לקחת המפתח.
ראש העיר.
אבל עדיין, תדעו, יש גם,
תשמעו. יש פיקוח
ארצי. אני אומר לכם, תקשיבו. אז כמו שיש בעיה בבית ספר, הולכים למנהל, יש גם פיקוח ארצי על התכנון והבנייה. יש ממונה על המחוז. יש מבקר המדינה, תפציצו, תחשפו. אל תישארו עם החתול ששומר על השמנת. ברור שלא. תקוי במבקר. אולי יש לך את הפקח שלו, כן? אבל יש פיקוח ארצי, אני גם מכיר את האנשים האלה, פונים אליהם, לפעמים אנשים שמתנו כאן אינטרס. עשו להם עונה ללוחות בעבריה, טוב, עכשיו נהיה מסעד האוצר, אבל איך הם מגשים אליהם. אבל, ותציפו במכתבים, תפציצו, ותנסו לצאת מתוך המסגרת, אפשר לעשות את זה, בסדר? הלאה, עוד שאלה.
בשביל
החמוד, זה
הבן שלך.
יש עם האינטרנט.
טוב, אם סיימנו את השאלות של התכנון.
תודה רבה.
רגע,
לגבי המשמר החלוטי. רגע, אבל עזרה שנייה, כי הבטחתי מיוט לפני שככה התחילו לזלוג החוצה, אז בואו ניתן כמה דקות ליהודית על קיינים ואתם. בבקשה.
אני אעשה את זה ממש בקצרה, כי באמת מאוחר. אנחנו
כאילו...
אני סטודנטת, אבל אני אעשה
אין מה לעשות, זה החיים.
אנחנו קרן פוליטית גרמנית, סוציאל דמוקרטית, שפעילה פה בארץ ובעוד 100 ומשהו מדינות ברחבי העולם. בהתאם לאידיאולוגיה הסוציאל דמוקרטית, אנחנו משתדלים לקדם מיזמים שיגרמו לחברה שאנחנו חיים בה להיות יותר שוויונית, יותר צודקת, יותר סולידרית, יותר שוחרת שלום. השיתוף פעולה שלנו עם מרכז אדווה הוא ארוך שנים. ואנחנו מאוד שמחים על האפשרות לקדם קורסים מהסוג הזה, כי בעיניי זה בעצם המימוש הכי מוחשי של הדברים שאנחנו מאמינים בהם, שאנשים קמים ולוקחים את האחריות לידיהם, ולא את החוק, את האחריות. ומנסים באמת להשפיע על חברה מתוך תחושה אמיתית של שליחות לא רק אישית אלא ציבורית. והקורס הזה אמור להקנות כלים ובאמת לעזור בעשייה הזאת. ולכן אני שמחה שזה מתקיים, אני מאחלת לכם בהצלחה. הבאתי לכם חוברות מידע על הקורס הזה, מעניין אתכם, וזהו, פשוט תמשיכו כך, תודה רבה.
תודה רבה. קודם כל אני רוצה להגיד לך, באמת, ברמה אישית, כמי שהמובילים של המשמר המקומי, אמרתי את זה גם לירון בדרך, הקורסים האלה, זה ממש ההיילייט היום של מה שאנחנו עושים בעמותה, בחיפה, בנתניה,
בראשון
ובכרמיאל. יופי של דבר, באמת, תודה רבה שיש לב ש...
תנו לנו את ההזדמנות לעשות את זה.
לא, ציבורי נהדר שרון. לא. ירון, עומרה?
לא, רציתי לדעת מה אתה חושבת. של הארגון הזה,
של החברה. אז קודם כל, מאז הקמת טוב, תודה על השאלה, כי מאז הקמת הארגון, קודם כל, היושב-ראש התחלף, אני כבר לא היושב-ראש שנמצא בתפקיד, אני מתכנן מחוז, מתכנן מחוז תל אביב בפועל, של משרד הגנת הסביבה, מטבע הדברים, העברתי את היושב-ראש ליאור אניאזו, ואנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך ארגוני.
ומי העברת?
ליאור
אניאזו.
יש לנו פורום, כרגע, פורום גדול באינטרנט, בפייסבוק, שנקרא משמר החברתי המקומי. יש לנו גם דף, אתם מוזמנים להיכנס לשם, תלך לפן נתלים, ולהכיר, יש שם הרבה מאוד מידע, יש שם הרבה תיאורים, ערים ופעילים. אנחנו מתכוונים לעשות אספה, כנראה ביולי או באוגוסט, אספה שנתית, שבה אנחנו נציג את השינוי הארגוני. אנחנו התחלנו במסגרות של סניפים בכל הארץ, וחלק מהמקומות, כמו הכרמיאל, זה פועל יפה מאוד, וגם בחולון, וגם בבית שמש, וחלק מהמקומות, מטבע הדברים, קשה להפעיל קבוצה כזאת, אנחנו עדיין בשלב של גיוס משאבים. אז הקבוצות האלה לא כל כך פעלו, ולכן אנחנו בחלק מהמקומות נשנה במקום שבלי הסניף, בלי הפרזם, שיוביל את האג'נדה של העמותה ויחבר בקבוצות, ביישוב, ילך אותם, ייתן להם את הכלים, הזכרתי את השר. אני יודע לדוגמה, יש לנו חברי מועצה לשעבר, יש אנשים עם ידע וניסיון מקצועי בתוך הפורום הזה, כן, של הפייסבוק שנקווה שלא יהיה באתר, אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לעשות אספה שבה אנחנו בעצם נציג את השינוי הארגוני שעשינו, אנחנו בתוך תהליך של גיוס משאבים, ובינתיים אנחנו ממשיכים לעבוד עם כל אחד מהקבוצות השונות, 9 קבוצות ברחבי הארץ, אני מוכן כולן בעל פה, יש בבית שמש, יש בראשון, בבאר שבע,
נתניה,
כן, אמנם חלקן קטנות יחסית, אבל במעט פעילות שהן עושות מצליחות לעורר הד רב, ואנחנו ממשיכים, האג'נדה שלנו זה באמת להיות פלטפורמה לכל יישוב לקדם את המאבקים שיש בו באמצעות כלים מקצועיים שעוסקים בשקיפות מנהל תקין בשיתוף ציבורי, לדעת איך לדרוש את השיתוף, אנחנו גם ביום, לדעת להגיע לחברי המועצה ולדרוש מהם שיתנהלו על פי עבודה בדיוק, יש מגוון שלם של שיתות, אגב אנחנו דנים על זה מקום ומחוצה כל הזמן, יש שיתות וכולי, ביקורת, ניתוח תקציבים וכולי, וכמובן לדרוש מהם את המנהל והקריאה התקין. אנחנו עובדים גם עם הרבה ארגונים נוספים, שיתות פעולה, לך שיבוא מועד הכנס.
לא, כי מה שקורה בשטח, בכל עיר שיש נציגות, אנשים עושים את המלחמות המקומיות, אבל יש נושאים משותפים, כמו למשל המחאה בחולון ובנתניה, עם הקייטנות גזרנו, וזה נראה שכאילו אין איזשהו כוח, כי הבעיות הן די משותפות, בעיות בישיבות מועצת העיר. השבוע בכלל הלכנו לחברות חולון להיכנס, וזה בכלל הוא הגזים שם לגמרי ראש העיר. יש נושאים שלמשל אולי כארגון, אני חושבת שכדאי להעלות כל הנושא של הקבלת כהונת ראשי רשויות, שמפה נוצרת הבעיה. הם יושבים 20-30 בכפר יונה, 38 שנים, זה לא יעלה על הדעת. אותו ראש העיר, פה 26.
אני לא בטוח שבעיה זה הזמן.
שנייה,
אנחנו... כשהם יושבים
אחד עשינו פעולה לחשיפת תקציבי תאגידים, זה היה לפני שנה וחצי, 6 ערים במקביל דרשו לפי חוק חופש המידע מידע מהרשויות, זה גם היה לזה סיכור בעיתונות, זו הייתה פעולה מאוד מוצלחת, היום אנחנו מעורבים בעקיפין במחאת הארנונה, גם לא באופן מוצלח, אנחנו מסייעים באופן מקצועי, על ידי יוגב שרביט, שמעתם על נרס הזה? הוא חבר ועד, בן אדם עם יכולת מאוד מאוד גבוהה, יכול להעזר בו. אז זה שתי פעולות שעשינו כרגע, ופעולות נוספות, אני מקווה שיהיו גם לעתיד, אין ספק שזה חשוב, אני מקווה שנגיע להם כמה שיותר מוקדם. עצמי תמונת המשרד כרגע.
יש לכם
מומחים
בליסטים?
עובדים על זה. אה, זה לא יצא, יש לי מומחים מהמשפט האחרון.
ניסים בגלל
הוא חבר ועד וחבר המשמר המקומי שיש לו גם אתר שנקרא המוניציפלי, המדד המוניציפלי, והוא איש מקצוע מעולה שיודע להגיע לנתונים העיריות, הוא יכול לסייע לכם בנושא של ארנונה, בנושאים של תקציב, לא יודע בדיוק, אבל בעניינים כלכליים מוניציפליים בעיקר,
מנתח את התקציבים.
יש סניפים שמתאים בו לא מעט, מי יועץ כלכלי כזה, יועץ כלכלי מוניציפלי שיש לו טוב העמותה, אנחנו נדברים בו, אמרתי, יש לנו אנשים יועצים שפטים, יש לנו שמית אחד, הם יכולים, יש תנרים, יש חברה פה, שתי חברות מועצה לשעבר, כרגע זה בתוך הפורום הזה, תעלו שאלה בפורום של משמר פקידי הפקומים, ניתן לתת לך תשובות, בסדר? ואתם מוכנים לפנות גם אליי, רוצים שתכנות מי הרומס,
תסכם את המייל במצגת. תודה רבה, יש להאמין.
שאתה
אני הייתי שותף לפרשת, אני הייתי שותף לפרשת.